lei sorridos osha shuoi olo vozo vadeti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שישי כ"ד בטבת, ערב שבת קודש, פרשת שמות. שבת מברכין את ראש חודש שבט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לבשורות טובות ולכל מילה דמיטב. תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דפים סמך דלת וסמך ה'. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסנה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, ואת הדברים בהם עושים כל התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמתו הצדיקה והתאורה של הרב הצדיק החסיד והגאון רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים בחפי בתיבי תשפ"ג, ובשבת הבא עלינו לטובה יהיה יום היורצייט שלו. צדיק וחסיד, נקי כפיים ובר ליבב, גאון ושקדן, גריס באורייתא תדירא, לא מחזיק טיבות אלה נפשי, שי פייל ושי פנפיק, אבלו בליבו וצהלתו על פניו, אדם השלם בבן אדם לחברו ובבן אדם למקום, שפך שיחו לפני קונו כמונה מעות וכבן המתחתה לפני אביו, מקפיד על קלה כבחמורה, עובד השם בכל רמה חיברה ושסה גידיו, לעולם היה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי, כולו טוב לב, ענווה, קדושה ופרישות. עבד השם, יראתו על פניו, תורת חסד בליבו, בהלבנת שיניים, לקטון כגדול. גדול בתורה וענק במידות, אי ענה ואי חסיד, שכל כולו תורה ועבודה באמת באמונה. כל ימיו רציפות והתמדה בדרך העולה, לתואר והתואר, אדם השלם. את ספוד, את ריקוד, כאן הספדים ושם בעולם האמת רוקדים בהגיע נפש נקי וצדיק שכזה לעולם שכולו טוב. רופא חולה עמו ישראל, ירפא את השבר הגדול אשר הושברנו וישלח מזור וטירופה לכל הזקוקים להם. יהיה מליץ יושר על אלמנתו הצדקת והמסורה, עיקר הבית, האשת חיל, אחותינו לאורך ימים טובים ושנים ארוכות ובריאות. יהיה מליץ יושר על ילדה וצאצאה, אבל כל משפחתו, משפחתנו, אוהביו ומעריצה וכל בית ישראל, שיבדלו לחיים טובים ארוכים ולשלום, ובמהרה בימינו, יקיצו שוכני אפר ותהיה תחיית המתים, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. לעילוי נשמתו של הצדיק רבי מנחם מנדל ורבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה קרמז', אנחנו לומדים ומקדישים את תלמוד תורתנו שכנגד כולם. תפילת בית המדרש היא רצון לפניך, אדוינו אליי ולאבותיי, שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי עם דברים לזכרו של איש האלוקים רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב קרמש, זכר צדיק לברכה, שבשבת יחול יום היורצייט שלו חפי בטבת. ואת הדברים יישא אחי וראשי רבי גרשון שליטה, שמיטיב ומפליל לתאר את איש האלוקים שהיה בקרבנו.
שלום לכם. מאז ומתמיד התקשיתי להבין את משמעותן של צמד המילים איש אלוקים. כן, אני בהחלט מכיר את ההגדרה הנפוצה והיא נביא. משה, אליהו, אלישע, עידו ועוד. ובכל זאת תהיתי ביני לבין עצמי על החיבור בין המילים אלוקים לאיש. עד ליום בו הלך לעולמו לפני שנה גיסנו הצדיק רב מנחם מנדל קרמז'. בהמתנה לצאת ההלוויה הרהרתי מהו התואר בו הייתי מכתירו במטרה למצות את אישיותו כפי שהכרתיו. האפשרות הראשונה שעלתה במוחי הייתה כמעט מלאך. גם יהודי פשוט כמוני יכול להבין שקיימת מדרגה שהיא בבחינת ותחסרהו מעט מאלוקים, שמי שמגיע אליה הוא איש אלוקים גם אם אינו נביא. אתה הנחה דעתי לגמרי. דעקה, בה בעת חשתי לפתע תחושת החמצה גדולה ואיני בוש להודות בכך. דמות שכזו הייתה במתחווי הושטת יד ולא השכלתי לנצל את הקרבה הן הפיזית והן המשפחתית על מנת למלא בתוכן את המושג מעשה רב, ללמוד, להעריך נכונה ולנסות ולחכות ולו דבר או שניים מאשר ראו עיניי ושמעו אוזניי במשך שנים. אין בידי את הכלים לתאר את דמותו ואישיותו של רב מנחם זכר צדיק לברכה. הקלישאה שרק לאחר ההיעדרות והחסר אתה לומד להעריך את שהיה ביכולתך לנצל ונתת להזדמנות לחמוק נכונה כאן עד לכאב. עיני הבשר לא היו מסוגלות לתפוס את עוצמת הרוח שאפפה את האיש הזה. כל כך הרבה רוח וכו מעט גשם. גשם הנצרך אך לקיום מינימלי של הגוף המשועבד כולו למתן אפשרות לרוח והנשמה להתקיים בעולם הזה. סהדי במרומים שאיני מגזים, כל מי שהכירו מקרוב יודע זאת. קריאת שמע בוקר וערב באופן שגם אוצר מילים עשיר אינו יכול לתאר, וקיום מצוות אכילת מרור בליל הסדר עד כדי העתקות הנשימה, הן שתי דוגמיות מיני אלף, כיצד יכול האדם לעבוד את בוראו בביטול העצמי שלו על מלא מלא. לכאורה אין קשר בין שתי המצוות הללו, ואולם כמי שחווה מקרוב כיצד קוימו השתיים הללו על ידו, הבנתי שמדובר כאן במשהו מעולם אחר. איש אלוקים פשוטו כמשמעו, ולא שזה בא על חשבון מערכת יחסיו עם הזולת, ממש לא. כאן הוא היה אדם לכל עת, חביב, חייכן, מאיר פנים, שישרה נעימות יתרה על בן שיחו, גם כאשר הנושא היה רציני ומורכב. רצועה זו שאני מעלה בה את זכרו קצרצרה אינה מכדי להקיף ולו משהו מאישיותו והווייתו. ירא שמיים באופן המגדיר מחדש את מה שרווח בפירושה של המילה יראה, שהייתה עבורו אורח חיים מובנה בהתנהלותו היומיומית. אסתפק רק בסיפור אחד שימחיש את יחסי הגומלין שלו עם הבורא. ותגזור עומר ויקום לך, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. במשך שנים ארוכות חבש את ספסלי הכולל מיסודו של דודנו זקננו הרב דוד ויין זכר צדיק לברכה, רבה של העיר חולון. בוקר בוקר היה עושה לשם את דרכו מבני ברק. ברוב הפעמים הוא היה יוצא אל כביש גאה העומה, מניף את ידו, וכאילו היה זה חלק מחוקי הטבע בבריאה. הייתה עוצרת לידו מכונית, שמחוז חפצה היה, כן, ניחשתם, חולון, ובסמיכות לכולל בו למד. פעם אחת חש צורך להגיע לציון הרשב"י במירון. והיה עליו לחצות את כביש גאה, על מנת לנסות ולהשיג הסעה לכיוון ההפוך, צפונה. כדרכו, הניף את ידו, ולא חלפו מספר דקות ומכונית עצרה והנהג אומר לו, אני נוסע למירון ואתה יכול לרדת בדרך בכל מקום שתחפוץ. גם מנוחתו בשכנות לגדולי עולם בבית החיים בזיכרון מאיר בבני ברק כרוך במעשה ניסים, שכאשר מדובר ברב מנחם הכל ברור והעקוב הופך על נקלה למישור. כאמור, יעלה העת ותקצר היריעה מלהקיף את הדמות המיוחדת הזו, שהייתה לצוות למעלה מ-50 שנה לאחותינו שתחיה, שחלקה במימוש עבודתו את השם רב עד מכריע. היד ושם שלהם שאותיר אחריו, משלימים וממשיכים בנאמנות למקור ויותר את הדרך שהתווה. מסכת חיים גדושה של תורה ועבודה, עבודת הלב. אחז בזה וגם מזה לא הניח ידו. ועל הכל הדוגמה האישית. תהיינה מילים אלו אבן זיכרון לדמותו של מי שנולד כאיש ובדרכו ופעולו במהלך חייו הפך להיות איש אלוקים. יהי זכרו הטהור ברוך.
ישר כוח ענק רבי גרשון שליטה, שבעקבות דבריך המיוחדים על איש האלוקים גיסינו הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב זכר צדיק לברכה, המילים חבל על דאבדין ולא משתכחין קיבלו תוכן ומהות מוחשיים ביותר. אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המיתים בעת שעלי רצון מת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים. כרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה גדולה בערבי שבתות וימים טובים אנחנו פותחים עם וורט לפרשת השבוע, פרשת שמות, ותראה אותו כי טוב. ובמדרש על זה הפסוק מובא כך, שלוש מחלוקות בדבר, רבי מאיר אומר כך נקרא שמו כי טוב, רבי נחמיה אומר שנולד מהול, אחרים אומרים שנתמלה כל הבית הורה. ותמוע ביותר שואל רבי יונתן אי בשיט זצל, שהרי במסכת עירובין בדף י' ג' מובא לא רבי נחמיה שמו אלא רבי מאיר שמו. ובמקום אחר במסכת הוריות בדף י' ג' מובא מן אחרים רבי מאירי. ואם כן שלושת התנאים המובאים במדרש שנחלקו הם כולם תנא אחד רבי מאיר. וכיצד ייתכן אפוא שכל דעה שונה וחלוקה מחברתה? אומר הגאון רבי יונתן אייבשיץ שנראה ליישב שאכן שלושת התנאים רבי מאיר הם. ואף שלושת הדעות דעה אחת הן. וכל דעה תלויה בחברתה, כי הנה במפרשים מובא שאדם צריך לקרוא לבנו את שמו בשעת המילה, ולמדו זאת מכך שהקדוש ברוך הוא קרא לאברהם אברהם כאשר נימול. ואמרו חז"ל ובראשית רבה, אור שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. ובין כך, תינוק הנימול לשמונה רואה בשעת המילה האור הגנוז ההוא. ולפי זה כך התפרש המדרש, ותר האישה ותילד בן ותראה אותו. רבי מאיר אומר שנקרא שמו כי טוב. וקשה, הרי צריך לקרוא לתינוק את שמו בשעת המילה, ומדוע קראה לו מיד כשנולד? רבי נחמיה אומר שנולד מהול. ואם כן, לא היה לו ברית מילה, ולכן אפשר לקרוא לו שם מיד שנולד. אבל אם כן, יש חיסרון בכך, שנולד מעול שאינו רואה את האור הגנוז. אחרים אומרים שנתמלה כל הבית הורה. היינו שמשה אכן ראה את האור הגנוז אף על פי שנולד מעול והכל מתיישב כמין חומר. ומובא במדרש בשמות רבה מלמד שנולד כשהוא מעול. וצריך להבין איכן דבר זה מרומז בפסוק. אומר בעל חנוכת התורה כי בילקוט שמעוני על ספר שופטים על הפסוק ויברח יפתח מפני אחיו וישב בארץ טוב, מובא למה נקרא שמה טוב, שהיא פטורה מן המעשרות. ומצינו במדרש מקיש פרי אדמתך לפרי ביטנך. מה פרי אדמתך צריכים מעשר? אף פרי ביטנך צריכים מעשר, וזוהי המילה. נמצא שמצוות ברית מילה נקראת מעשר. ועתה כשנולד משה, כיצד נאמר שאמו ראתה אותו כי טוב? הרי טוב הוא הפטור ממעשר, והרי עדיין צריך למול לעשר את משה, אלא על כוחך שנולד כשהוא מעול, וכיוון שהוא פטור ממעשר, הרי הוא טוב. ובדרך אחרת נראה שחזל דרשו זאת מתיבות הפסוק, כי לכאורה כתוב העריך כאן בחינם, ותראה אותו כי טוב הוא. היה אפשר לומר, ותראה כי טוב הוא. אלא על כוחך יש לך לדרוש שתיבת אותו משמעותה אות שלו. כלומר, שיוכבד ראתה את האות שהוא טוב, באיזה אות יש בתינוק בן יומו, ואומר אות הברית שנולד כשהוא מעול. ובאופן אחר נראה שבאמת למדו זאת מתיבת כי טוב הוא, וכאין האמור בפסוק, לא ימיר אותו טוב ברע, או רע בטוב. ופרשו זאת במשנה במסכת תמורה, שטוב היא בהמה שלימה, ורע היא בהמה בעלת מום. והנה במדרש דרשו, יתהלך לפני והיה תמים, אם ימול מן האוזן אינו תמים, מן הפה אינו תמים, מן הלב אינו תמים, מאיכן ימול ויהיה תמים, ואומר, זו אורלת הגוף. ונמצא שבהימו לאדם את בשר אורלתו, הרי הוא נקרא תמים ושלם. היות ונאמר כאן, ותראה אותו כי טוב הוא, כלומר שלם, הרי אתה למד שנולד כשהוא מעול. כך אומר רבו חבר ליבוביץ', ואומר, הגאון דוד אברהם, קרדה שליטה, שמספרו מתוקים מדבש לקוחים הדברים, שלאור הדברים נראה להעיר באור יקרות את המובה בגמרה במסכת סוטה בדף י' ב', ותראו את הילד והנה נער בוכה, קרי לילד וקרי לנער. איך ייתכן? אומרת הגמרה, הוא ילד וקולו כנער, דברי רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מום, אלא מלמד שעשתה לו אמו חופת נאורים בתיבה, אמרה השם לא אזכה לחופתו, לכן עשתה לו חופת נאורים כבר בתיבה, ולכאורה, תמיית רבי נחמיה תמועה, ומה בכך שמשה רבינו בעל מום? ועלו בבגרותו אכן נעשה בעל מום והרעל שפתיים, ועוד מה רבי יהודה משיב על כך? אבל היות ורבי נחמיה הוא זה שסובר שמשה רבינו נולד כשהוא מעול, ולמד זאת כמבואר כאן מתיבת טוב המסמלת דבר שלם שאינו פגום, אם כן לשיטתו לא ייתכן שמשה רבינו נולד בעל מום. אבל רבי יהודה שסובר מתיבת טוב ששמו היה טוביה, יכול לסבור שמשה היה בעל מום. אלה הדברים לפרשת השבוע, בשבת הבאה לנו לטובה. פרשת שמות, שבת מברכין את ראש חודש שבט תשפ"ד הבא עלינו ועל כל בית ישראל. לטובה ולברכה ולבשורות טובות ולכל מילה דמיטב. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל. ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. ושבת ימי לזוק ורפואה קרובה לבוא אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. תהילים פרק קוף ח' ליום שישי. שיר מזמור לדוד, נכון ליבי אלוהים, אשירה ואזם רעף כבודי, אורה הנבל וכינור העיר השחר. עודך ועמים אדוינוי, ואזמרך בלאומים, כי גדול מעל שמיים חסדך ועד שחקים עמיתך, רום מעל שמיים אלוהים ועל כל הארץ כבודך, למען יחלצון ידידך הושיע ימינך בענני. אלוהים דיבר בקודשו, אלוזה, החלקה שכם ועמק סוכות המדד. לי גלעד, לי מנשה ואפרים, העוז ראשי, יהודה מחוקקי, מואב סיר החצי על אדום, השליך נעלי, עלי פלשת, את רוע. מי הובילי ניר מבצר? מי נחני עד אדום? הלא אלוהים זה נחתנו ולא תיצא אלוהים בציבותינו, אבה לנו עזרת מצר ושב תשועת אדם, באלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו. תהילים פרק קופנון, הפרק החותם את ספר התהילים של נעים זמירות ישראל. תהילים ליום השבת. הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברקיע עוזו, הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו, הללו בתק השופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב. הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך ג' במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע אין עופות טמאים ממועטים מהכלל ופרט וכלל? והתשובה, משום שנדרש כאן במידת ריבוי ומיעוט וריבוי שמרבה הכל, ומכל מיעוט מתמעט רק דבר אחד. שאלה שנייה, האם כשכתוב כל נחשב הדבר לכלל או לריבוי? והתשובה, לאופן אחד בגמרא נחשב לריבוי, ורק כשכתוב בכל זה נחשב לכלל, ולאופן השני נחשב לכלל, ורק לעניין כפל נדרש כריבוי, כיוון שכבר בתחילת הפרשה נדרש כלל ופרט וכלל. שאלה שלישית, מה נתמעט משור חמור ססלמה, ומה לומדים מהוועידה? והתשובה, קרקע עבדים ושטרות, ודבר שאינו מסוים נלמד מהוועידה, שאף הטוען טענת גנב משלם כפל. שאלה רביעית, האם, ואם לא ימצא הגנב, הכוונה לגנב או לטוען טענת גנב ומדוע, ותשובה, הכוונה לטוען טענת גנב, ומשום שהביור בזה, שאם לא ימצא כמו שאמר, אלא שהוא עצמו גנב, ישלם כפל. שאלה חמישית, מדוע לגבי טענת עבד, נקטה המשנה שאכלו, ולגבי טענת נגנב, נקטה המשנה שגנבו, משיבים התוספות, בעבד זה בא לחדש שאינו חייב כפל, אף שאין החפץ בעין. ובגנב זה בא לחדש שחייב כפל אף שהחפץ בעין. השאלה האחרונה לדף סמך ג' הייתה, מניין נלמד שאין כפל בטוען טענת עבד, והתשובה, לברייתא אחת, מכך שיש בית פסוקים המחייבים כפל בטוען טענת גנב, ומיותר אחד למעט בטענת עבד, ולברייתא אחרת, מאיתור האות ה' במילות הפסוק, באם ימצא הגנב. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמך ג' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, חף דלת בתיבת, ערב שבת קודש פרשת שמות ושבת מברכין את ראש חודש שבת, שיהיו בשורות טובות, אמן כן יהי רצון, תשפ"ד. קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים סייעת הדשמיה סמך דלת וסמך ה' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ג' עמוד ב', 15 שורות לפני סוף הדף, בתחילת השורה, ומן המילים בישלמה למאן דאמר חד בגנב אחד בטוען טענת גנב, היינו דכתיב ויתרי קראי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. חוזרת הגמרא לדון במחלוקת הברייתות לאל, האם הפסוק אם ימצא הגנב ישלם שניים עוסק בטוען טענת גנב או בגנב עצמו. ומתוך כך התבהר מניין שהטוען טענת אבידה בפיקדון ונמצא שהוא עצמו גנבו, פטור מכפל. שואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, היינו דכתיב ויתרי קראי. דבר זה יהיה מובן למי שסובר שהפסוק הראשון, אם ימצא הגנב ישלם שניים, נאמר בגנב עצמו. ואילו הפסוק השני נאמר בטוען טענת גנב, אז לפי דבריו מיושב מדוע נאמרו שני פסוקים? והיינו משום שכל פסוק נאמר בעניין אחר, אלא למאן דאמר תרוויו בטוען טענת גנב. למאן דאמר שסובר ששני הפסוקים נאמרו בטוען טענת גנב, קשה, תרי קראי, למה לי? מדוע נאמרו שני פסוקים בעניין הזה ולא די בפסוק אחד? אומרת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה לתרץ, חד למעוטי טענת עבד, צריך פסוק נוסף כדי למעט שאם טען השומר שהפיקדון עבד ממנו ונשבע על כך והעידים מעידים שהוא גנבו, אינו חייב כפל, ולא נאמר החיוב הזה אלא בטוען טענת גניבה. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב דלא מייתר, שלדבריו אין כאן פסוק מיותר, שכן כל פסוק נצרך לגופו, למעוטי טענת עבד מנעלי, מנעי לא למעט שהטוען טענת עבד בפיקדון אינו חייב כפל. משיבה הגמרא, ולומד זאת מגנב הגנב, שכן יכלה התורה לכתוב אם לא יימצא גנב, וכתבה התורה הגנב בתוספת האות ה', ללמד שרק גנב מסוים חייב כפל ולא כל גנב. והיינו שטוען טענת גניבה משלם כפל, אבל הטוען טענת הוידה אינו משלם כפל. ממשיכה הגמרא ושואלת, ולמאן דאמר תרוויו בטוען טענת גנב, לדעת הסובר ששני הפסוקים נאמרו בטוען טענת גנב, דמיעט לי טוען טענת עבד, שכבר ממעט טוען טענת עבד מאחד הפסוקים, גנב הגנב מי דרישבי, מה הוא דורש מהאות ה' שבתיבת הגנב? משיבה הגמרא, אמר לך, אותו תנא יכול להשיב לך ולומר, מבעלי, זה נצרח לחדר רבחי הברבא, אמר רבי יוחנן, לדרשה שדרש רבחי הברבא בשמו של רבי יוחנן. ואמר רבחי הברבא, אמר רבי יוחנן, לקמן בדף קובב עמוד ב' ולעיל בדף סמך ב' עמוד ב' למדנו זאת, הטוען טענת גנב בפיקדון משלם תשלומי כפל כדין האמור בתורה, ואם טבח ומחר את הפיקדון משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ודין זה נלמד מהאות ה' שבתיבת הגנב, שכן כוונת התורה לרבות ולומר שדינו כדין גנב ממש, שכאשר הוא טבח ומחר עליו לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר ששני הפסוקים נאמרו אחד בגנב אחד בטוען טענת גנב, היי גנב הגנב, אפקי למעוטי טענת עבד, שלדעתו מה שאמרה תורה הגנב בתוספת האות ה' זה כדי למעט שהטוען טענת עבד פטור מתשלומי כפל, אם כן ברבחי הברבא מנעלי, מאיכן הוא לומד את דינו של רבחי הברבא בשמו של רבי יוחנן שהטוען טענת גנב וטבח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה? בשבעה הגמרא אמר לך, אותו תנא יכול להשיב ולומר לך, אקי שאו. דינו של רב חייא ברבא נלמד ממה ששמחה התורה דין גנב לדין טוען טענת גנב. שכן לדעתו הפסוק הראשון מדבר בגנב, מילו הפסוק השני בטוען טענת גנב, ונמצא שהם סמוכים זה לזה. כשם שגנב שטבח או מחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אף טוען טענת גנב שטבח או מחר משלם ארבעה וחמישה. והם משיבים על הקשה. ואף על פי שיש להשיב על ההקש הזה ולומר שרק גנב חייב בתשלומי ארבעה וחמישה כשטבח ומחר, שכן מצינו שהתורה חייבה אותו כפל גם ללא שבועה, אבל טוען טענת גניבה שאינו חייב כפל, אלא אם כן נשבע לשקר, אולי אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה כשטבח ומחר. בכל זאת מקישים, כיוון שכלל הוא בידינו שאין משיבים על ההקש, לא פורחים הקש. ובטעם הדבר שאין משיבים על ההקש, כותב רשי במסכת מנחות בדף פי ב' עמוד ב', לפי שאין אדם דן הקש מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני, ולכן אין משיבים עליו. ובהליכות עולם למרן הבית יוסף כתב, לפי שהקש הרי זה כאילו כתוב מפורש בתורה, או לפי כך אין להשיב עליו. שואלת הגמרא שאלה נוספת במחלוקת הברייתות להיל. בישלמה למנדה אמר חד בגנב אחד בטוען טענת גנב שפיר. למנדה אמר שסובר שהפסוק הראשון מדבר את התורה בגנב עצמו שמשלם כפל, והפסוק השני מדבר בטוען טענת גנב, מובן לשיטתו מאיכן לומדים חיוב תשלומי כפל בגנב. אלא למנדה אמר תרוויו בטוען טענת גנב, ששני הפסוקים נאמרו בשומר הטוען טענת גנב, אילו בדין גנב עצמו לא דיברה כאן התורה כלל. נשאלת השאלה, גנב עצמו מנעלי מאיכן הוא לומד חיוב כפל בגנב עצמו? ונכון שבפסוק נאמר בפירוש דין כפל בגנב, שנאמר אם ימצא תימצא בידו הגניבה מישור עד חמור עצה חיים שניים ישלם, אבל קושיית הגמרא היא מניין שהגנב חייב, אף כשגנב דבר שאינו מבעלי חיים, שגן בפסוק לא מפורש אלא בעלי חיים מישור עד חמור עצה. כך מסביר הפני יהושע את קושיית הגמרא. מביאה הגמרא אפשרות ליישב, וכי תימא שמא תרצה לומר ליתי בקל וחומר מטוען טענת גנב, הדין הזה יבוא בקל וחומר מטוען טענת גנב, וכך יהיה הקל וחומר. ומה שומר שהחפץ בא לידו ביתר עם טוען טענת גנב ונמצא החפץ בידו משלם כפל, גנב עצמו שהחפץ בא לידו באיסור בוודאי שחייב אפוא בתשלומי כפל. דוחה הגמרא את הקל וחומר הזה ואומרת אי אפשר ללמוד גנב עצמו בקל וחומר מטוען טענת גנב, לפי שדיו לבוא מן הדין או דיו לבא מן הדין להיות כנידון. כל דבר הלמד מחברו בקל וחומר אף על פי שהוא חמור מהמלמד, די בכך שיהיה דינו כדינו של המלמד, ואין להטיל על הלמד יותר ממה שיש במלמד. והכלל הזה הוא מן התורה, ונלמד ממה שנאמר אצל מרים, ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיחלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים, ותיסגר מרים שבעת ימים. שאף על פי שהיה לנו לומר, שאם בנזיפת אב שהוא בשר בדם תיסגר שבעת ימים, קל וחומר בנזיפת הקדוש ברוך הוא שתיסגר 14 ימים, אלא דיו לבא מן הדין להיות כנידון, כשם שבאבי השבעה ימים, גם אצל הקדוש ברוך הוא, שבעה ימים, כפי שלמדנו בגמרא ליל בדף חפי עמוד א'. לפיכך, אם לומדים גנב עצמו בקל וחומר מטוען טענת גנב, נצטרך לומר מה להלן בשבועה, כשם ששומר הטוען טענת גנב אינו חייב בתשלומי כפל, אלא אם כן נשבע על כך לשקר, אף כאן בשבועה גם בגנב לא נדע חיוב כפל, אלא אם כן תפסו את הגנב והוא נשבע לשקר, שהגניבה אינה בידו. אנחנו שואלים מניין שהגנב חייב כפל גם ללא שבועה. משיבה הגמרא נפקא ליה מדתנא דבי חזקיה, התנא הזה לומד חיוב תשלומי כפל בגנב עצמו, מכאן שלמד זאת התנא מבית מדרשו של חזקיה. לתנא דבי חזקיה, לכמן בדף ע"ה עמוד א', נאמר בתורה בעניין תשלומי כפל בגנב, אם ימצא תימצא בידו הגניבה מישור עד חמור עצה חיים שניים ישלם. וקשה יאמר שור וגניבה והכל בכלל, שתאמר התורה בפסוק רק שור וגניבה שגנב משלם עליהם כפל, ואנחנו נלמד מכלל ופרט וכלל לרבות כל דבר המתלטל וגופו ממון. מדוע אם כן הוסיפה התורה וכתבה חמור וסה? את הרצת הברייתא אילו כך, אילו היה נאמר בפסוק רק שור וגניבה, הייתי אומר מה הפרט מפורש, כשם שהפרט המפורש בפסוק הוא דבר הקרב לגבי מזבח, אף כל המתרבה מהכלל הוא רק דבר הקרב לגבי מזבח, אבל דבר שאינו קרב על גבי המזבח אין חייבים עליו כפל. לפיכך כתבה התורה סה, ללמד שהכלל נאמר כדי לרבות כל דבר. ומבארת הברייתא את כוונתה, שכן מה יש לך להביא סה? מה היית לומד מהכלל אילו לא כתבה התורה סה? הווה אומר סה, שאף הוא קרב לגבי המזבח, ולא נאמר בפסוק בפירוש. אם כן, כשהוא אומר סה, הרי סה אמור, לאחר שנאמר בתורה סה בפירוש, לא ייתכן לומר שהכלל בא לרבות אותו, שהרי הוא כבר אמור. המה אני מקיים גניבה? על כוחך כיצד יש לי לדרוש את הכלל האמור בתיבת גניבה, לרבות כל דבר שאף על פי שאינו קרב על גבי המזבח, חייב עליו הגנב כפל. ממשיכה הברייתא ומקשה, יאמר שור סבג גניבה והכל בכלל, שתכתוב התורה רק שור וסבג גניבה, ואנחנו נרבה כל דבר מכלל ופרט וכלל. מדוע אם כן נאמר בפסוק חמור? משיבה הברייתא, אילו כך, אילו כתבה התורה שור סבג גניבה בלבד, הייתי אומר מה הפרט מפורש, כשם שהפרט המפורש בפסוק שור וסה הוא דבר הקדוש בבחורה, שיש במינו דין קדושת בחורה. אף כל דבר שאתה מרבה מפני שהוא דומה להם אינו אלא דבר הקדוש בבחורה, ולא בא הכלל לרבות אלא חמור שהוא קדוש בבחורה, ולא נאמר בפירוש בפסוק. לפיכך כתבה התורה את המילה חמור ללמד שהכלל נאמר כדי לרבות כל דבר. ומבאר את הברייתא שכן, מה יש לך להביא? מה היית לומד מהכלל אילו לא כתבה התורה חמור? הווה אומר חמור. אם כן, כשהוא אומר חמור, כאשר נאמר בפסוק בפירוש חמור, הרי חמור כבר אמור. מה אני מקיים גניבה, אלא מה יש לי לדרוש מהכלל האמור בתיבת גניבה, לרבות כל דבר, אף על פי שאינו קדוש בבחורה. ממשיכה הברייתא ומקשה, יאמר שור וחמור, שה וגניבה והכל בכלל, שתכתוב התורה רק שור, חמור ושה, עם הכלל האמור בתיבת גניבה, ואנחנו נרבה כל דבר מכלל ופרט וכלל. מדוע נאמר בפסוק גם חיים? משיבה הברייתא, אילו היה נאמר כך, הייתי אומר מה הפרט מפורש, כשם שהפרט המפורש בפסוק שור וחמור ושה, ומבעלי חיים, אף כל דבר שאתה מרבה אינו אלא בעלי חיים, לפיכך כתבה התורה חיים, ללמד שהכלל נאמר כדי לרבות כל דבר. ומבאר את הברייתא שכן, מה יש לך להביא? מה היית יכול ללמוד מהכלל אילו לא כתבה התורה את המילה חיים? הווה אומר, שער בעלי חיים שאינם מפורשים בפסוק. לפיכך כשהוא אומר חיים לאחר שנאמר בפסוק המילה חיים, הרי בעלי חיים אמור, כל בעלי החיים בכלל, ונאמרו כבר, מה אני מקיים גניבה? מה יש לי לדרוש מהכלל האמור בתיבת גניבה? לרבות כל דבר ואפילו אינו מבעלי חיים. מבאר את הגמרא את דברי תנא דבי חזקיה, אמר מר אמר חכם, שנינו בברייתא לאל, יאמר שור וגניבה והכל בכלל. מכיוון שהתנא הזכיר שור שהוא פרט וגניבה שהוא כלל, סבורה הגמרא שהוא דורש את הפסוק במידת פרט וכלל. שהמידה הזו שהתורה נדרשת בפרט וכלל, אנחנו אומרים בה שהכלל בא להוסיף על הפרט ולרבות כל דבר. וזו המידה השמינית שהתורה נדרשת בה בברייתא של רבי ישמעאל. פרט וכלל נעשה כלל מוסף על הפרט. לפיכך שואלת הגמרא מי כתיב שור וגניבה, וכי נאמר בפסוק שור תחילה ורק אחר כך נאמר גניבה כדי שנוכל לדון אותו במידת פרט וכלל? הרי גניבה ושור הוא דכתיב, תחילה נאמר גניבה ורק אחר כך נאמר שור. ואם כן יש לדון את הפסוק במידה אחרת, והיינו במידת כלל ופרט, ולומר שאין אמור בכלל, אלא מה שבפרט שור בלבד ולא כל דבר אחר. מנסה הגמרא להביא אפשרות לתירוץ, וכי תימא שמא תרצה לומר אילו נאמר כאמר, כוונת הברייתא להקשות שמכיוון, ואילו נאמר שור תחילה ורק אחר כך גניבה, היינו למדים הכל כדין פרט וכלל, ולא הייתה התורה צריכה לכתוב יותר. ואם כן, מדוע אכן לא נאמר כך? דוחה הגמרא, אילו נאמר שור וגניבה, אם אכן היה נאמר בפסוק שור בתחילה ורק אחר כך גניבה, וממצית אמרת מה הפרט מפורש? וכי היית יכול לדרוש ולומר שמכיוון שהפרט האמור כאן הוא ממין מסוים, לפיכך אין לרבות אלא כאין אותו המין, כפי שתרצה הברייתא. הלא אב השור פרט וגניבה כלל, השור הוא פרט והגניבה כלל, ובכל מקום שנאמר פרט הוא כלל, אנחנו למדים שנעשה כלל מוסיף על הפרט והתרבו לו לכל מילי, ומתרבה כל דבר שלא נאמר בפרט במפורש. וגם כאן הכלל האמור במילה גניבה בא לרבות כל דבר ואפילו אינו דומה למין האמור בפרט. מביאה הגמרא אפשרות נוספת לתירוץ וגם אותה היא דוחה, אלא אומרת הגמרא כדכתיב כאמרי. ואם תרצה לומר שכוונת הברייתא לומר כפי שנכתב בפסוק, דהיינו תחילה גניבה ואחר כך שור, אלא שלא דייקה בלשונה, עדיין יש לתמוע, וכי כאשר נאמר גניבה ושור, ממצית אמרת הכל בכלל? האם יכול אתה לומר שהכלל מרבה כל דבר? וכקושיית הברייתא? או האם יכול אתה לומר מה הפרט מפורש, ולרבות מהכלל כל דבר שהוא כאין הפרט המפורש בפסוק כתירוץ הברייתא? הרי הבלי גניבה כלל ושור פרט, ובכל מקום שנאמר כלל ופרט, אנחנו אומרים שאין בכלל, אלא מה שנאמר בפרט בלבד. ואף כאן נדרוש שור אין מידי אחרין אלו, רק שור המוזכר בפסוק יהיה חייב עליו הגנב כפל, ולא על דבר אחר. מבאר רבה את דרשת הברייתא בכלל ופרט וכלל, אמר רבה, תנא החיים קסם יכלי. כאשר התנא אמר שמגניבה שהוא כלל ומשור שהוא פרט אפשר לרבות כל דבר, הוא שמח בדבריו על כלל נוסף האמור בפסוק בתיבת חיים. וכלל ופרט וכלל, כאמר, ודרש את הפסוק במידת כלל ופרט וכלל, ודבר הנידון בכלל ופרט וכלל, יש לרבות ממנו כל דבר שהוא כעין הפרט. וכוונת הברייתא להשיב, שאילו לא נאמר לגניבה, שור וחיים, היינו אומרים שאין לרבות אלא דבר שהוא כעין הפרט, וקרב על גבי המזבח. תכף ימשיך רבא לבאר את דברי הברייתא, אבל הגמרא כאן מפסיקה את דברי רבא באמצע דבריו ומקשה. כיצד אפשר לומר שתיבת חיים נחשבת לכלל וממילא הפסוק נידון במידת כלל ופרט וכלל, ולא דע מכלל הבטרה לכלל הקמה? הרי אין הכלל האחרון האמור במילה חיים דומה לכלל הראשון האמור במילה גניבה, שכן חיים אינו כולל אלא בעלי חיים, ואילו גניבה משמע כל דבר, וכאשר שני הכללים אינם דומים, הם אינם נידונים במידת כלל ופרט וכלל. מתרץ לגמרא, איתנה דבי רבי ישמעאלו, התנה ששנה את הברייתא סובר כשיטת רבי ישמעאל, דחייהי גוונה, דריש כלל ופרטי, שגם כאשר שני הכללים אינם דומים זה לזה, הוא דורש אותם בכלל ופרט וכלל. וכאן מצינו את דברי תנא דבי רבי ישמעאל במסכת חולין בדף ס"ו עמוד א', שם יש מחלוקת בין תנא דבי רבי ישמעאל ותנא דבי רב בדרשת הפסוקים בעניין החגב. לדעת תנא דבי רב הפסוק שם אינו נדרש בכלל ופרט וכלל, מאחר ושני הכללים אינם דומים, שכן הכלל האמור בפסוק אשר לא כרעיים מרבה כל דבר, ולא הכלל למיניהו אינו מרבה אלא מעין המינים האמורים בפסוק, ולפיכך הוא דורש את הפסוק שם בכלל ופרט. אבל תנא דבי רבי ישמעאל דורש את הפסוק שם בכלל ופרט וכלל, וסובר שאף על פי שהכלל למיניהו אינו דומה לכלל של אשר לא כרעיים, הם נדרשים בכלל ופרט וכלל. ומסיימת שם הגמרא שבכל התלמוד כשאמרו שתנא דבי רבי ישמעאל דורש כלל ופרט בעניין זה, המקור לכך הוא ממה שדרש זאת לעניין חגב. עכשיו ממשיך רבא לבאר את התירוץ, ואחי קקשי עליהם, מאחר והתנא דרש את הפסוק במידת כלל ופרט וכלל, והתיבה חיים היא הכלל האחרון וצריכה התורה לכותבה, ולא נאמר בפסוק פרט נוסף ששייך להקשות מדוע הוא נאמר, לפיכך צריך לבאר שכאשר יקשה התנא בסוף דבריו ויאמר גניבה שור ושה וחמור וחיים והכל בכלל, כוונתו להקשות אם ימצא תימצא, למה לי מדוע כפלה התורה בתחילת הפסוק וכתבה אם ימצא תימצא? ועל כך מתרץ התנא שכוונת התורה בזה לרבות כל דבר. מבאר רבא את כל הברייתא על פי תירוצו, וכך מקשה הברייתא, יאמר שור וגניבה וחיים, גניבה כלל, שור פרט, חיים כלל, והכל בכלל, ואנחנו נרבה מכאן, במידת כלל ופרט וכלל, כל דבר שהוא כעין הפרט, שהוא מטלטל וגופו ממון. משיבה הברייתא, אילו כן, אילו היה נאמר רק שור בפרט, הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקרב לגבי מזבח, אף כל הקרב לגבי מזבח, ואין חיוב כפל אמור, אלא בדבר שקרב על גבי המזבח. ומבאר את הברייתא, מה יש להביא שקרב לגבי המזבח? ולא נאמר בפסוק בפירוש סה. אם כן, כשהוא אומר סה לאחר שכתבה התורה את הסה בפירוש בפסוק, הרי סה אמור ולא צריך לרבות אותו מכלל ופרט וכלל. לפיכך אמה אני מקיים גניבה, לאיזה צורך נאמר הכלל פרט וכלל האמור בתיבת גניבה, לרבות כל דבר ואפילו שאינו קרב על גבי המזבח. מבאר רבה את המשך הברייתא, ממשיכה הברייתא ומקשה, יאמר גניבה ושור וסה וחיים והכל בכלל, אם כדי לרבות שאר דברים שאינם קריבים לגבי המזבח, מדוע נאמר בפסוק חמור? הרי די אם הייתה התורה אומרת גניבה, שור ושה חיים, ואנחנו נלמד בכלל ופרט וכלל לרבות שאר דברים. משיבה הברייתא, אילו כן, אילו היה נאמר שור ושה בלבד, הייתי אומר מה הפרט מפורש, דהיינו שור ושה הוא דבר הקדוש בבחורה, אף כל דבר שמתרבה כמותו הוא רק דבר הקדוש בבחורה. ולפיכך כתבה התורה חמור לרבות כל דבר. ומבארת הברייתא את כוונתה, הרי מה יש לך להביא שקדוש בבחורה ולא נאמר בפסוק בפירוש שווה אומר חמור? את זה היית לומד משור ושה. אם כן, כשהוא אומר חמור, אם התורה כן כותבת בפירוש את המילה חמור, הרי חמור אמור, ולא צריך לרבות אותו מהכלל ופרט וכלל. מה אני מקיים גניבה? מדוע נאמר הכלל ופרט וכלל לאמור במילה גניבה? לרבות כל דבר אפילו שאינו קדוש בבחורה. ורב המפרש את סוף הברייתא, ממשיכה הברייתא ומקשה, יאמר גניבה ושור ושה וחמור וחיים והכל בכלל, כדי לרבות שאר דברים שאינם קדושים בבחורה. די אם הייתה התורה אומרת רק את שני הכללים, גניבה וחיים, ואת הפרטים שביניהם, ואנחנו נרבה שאר דברים בכלל ופרט וכלל. ומדוע כתבה התורה בתחילת הפסוק אם ימצא תימצא? משיבה הברייתא, אילו כן, אם היה נאמר בפסוק כך ולא היה נאמר אם ימצא תימצא, הייתי אומר שמכיוון ואין לרבות מכלל ופרט וכלל אלא דבר שהוא כעין הפרט, לפיכך מה הפרט מפורש בעלי חיים? אף כל בעלי חיים. לכן כתבה התורה אם ימצא תימצא, ללמדנו שהכלל ופרט וכלל אינו נדרש מגניבה וחיים, אלא מימצא תימצא. וכפי שתבאר הגמרא בהמשך, וממילא יש לרבות אפשר דברים שאינם בעלי חיים. מקשה הברייתא על התירוץ הזה, שכן לפי זה מה יש לך להביא, מה יש לך לרבות מהכלל ופרט וכלל שלא נאמר בפסוק בפירוש? הווה אומר שאר בעלי חיים, וקשה, הרי כשהוא אומר חיים, הרי חיים אמור. כאשר נאמר בפסוק חיים, כבר נכלל בו כל בעלי חיים, ואינם צריכים לימוד מכלל ופרט וכלל. ומכיוון שכן, אמה אנו מקיים גניבה, מדוע נאמר הכלל ופרט וכלל האמור בתיבת גניבה? הווה אומר לרבות כל דבר. ואם כן שוב קשה, אם ימצא תימצא שנאמר בתחילת הפסוק, ואמרנו שהתורה כתבה זאת כדי לרבות כל דבר ואפילו אינו מבעלי חיים, למה לי? הרי מהכלל הוא פרט, הוא כלל, אנחנו מרבים כבר. אז לפי ביורו של רבא שהכלל הראשון הוא גניבה והכלל האחרון הוא חיים, נמצא שלבסוף אין הברייתא משיבה על הקושייה אם ימצא תימצא, למה לי? ולכן מקשה הגמרא, יח, אם כך מתפרשת הברייתא, שפיר קשיא לי, היטב וקשה לתנא ששנה אותה, מדוע אכן נאמר בפסוק אם ימצא תימצא? מה התשובה על כך? משיבה הגמרא, משום ואית לי פירחה, יש דחייה ללימוד הזה, שהרי לרבות כל דבר מאיך הקמייתי לי, מאיכן דורש התנא לרבות שאר דברים שאינם בעלי חיים, ואומר, מכלל בטרה, מהכלל האחרון, דהיינו מתיבת חיים. כי הרי במידת כלל ופרט וכלל, הכלל הראשון בא למעט, ומה שמרבים הוא מהכלל האחרון. שהרי אם לא היה נאמר הכלל הראשון, היינו דורשים את הפסוק במידת פרט וכלל. שאנחנו דנים בה לרבות כל דבר, וכעת אנו דורשים את הפסוק בכלל ופרט וכלל, שאנחנו דנים בו לרבות רק דבר שהוא מעין הפרט. ולעומת זאת, אם לא היה נאמר הכלל האחרון, היינו דורשים את הפסוק במידת כלל ופרט, והיינו אומרים שאין בכלל אלא מה שבפרט. ורק משום שנאמר שוב כלל בסוף, אנחנו דורשים את הפסוק במידת כלל ופרט וכלל, ומרבים כל דבר שהוא מעין הפרט. אז אם כן, נתן הדורש לרבות שאר דברים שאינם בעלי חיים, מהכלל האחרון, דהיינו מתיבת חיים. ועלו כלל הגופי חיים כתיב בי, בכלל עצמו נאמר חיים שמשמעו בעלי חיים בלבד, ואי אפשר לרבות ממנו שאר דברים. ואם כן, כלל ופרט וכלל, מה יקמה הנילי? מהו אילה כלל ופרט וכלל שבפסוק? אילה עטויה כל דבר אם כדי לרבות שאר דברים, החיים כתיב. הכלל האחרון הוא במילה חיים, ומשמע בעלי חיים אין, אכן חייבים עליו כפל, אבל מי דאחרינה כל דבר אחר? לא. מסיימת הגמרא את התירוץ, משום אחי יצטריך אם ימצא. לכן הוא צריכה התורה לכתוב אם ימצא תימצא, כדי שנדרוש את הכלל ופרט וכלל משם, ונרבה גם שאר דברים. הגמרא מבארת כיצד נלמד הכלל ופרט וכלל מאם ימצא תימצא. אמרי יקשו בני הישיבה, והיה שני כללות וסמיכי הדד עינינו. הרי שני הכללים, ימצא תימצא, נאמרו בפסוק בסמיכות זה לזה, ולא נאמר ביניהם שום פרט, שכן הפרטים שור חמור וסה נאמרו בפסוק רק אחרי זה. וכיצד שייך לדרוש אותם במידת כלל ופרט וכלל? תרץ לגמרא, אמר רבינה, כדאמרי במערב, הפסוק זה נדרש כפי הכלל שאמרו בארץ ישראל. כל מקום שאתה מוצא בפסוק שני כללות, שני כללים הסמוכים זה לזה, ואילו הפרט נאמר אחריהם, אתל את הפרט ביניהם ותדרוש את הפרט כאילו נאמר ביניהם, בין שני הכללים, ודונם בכלל ופרט, ותדרוש את הפסוק במידת כלל ופרט וכלל. מבארת הגמרא כיצד נדרש הפסוק, אם ימצא תימצא בכלל ופרט וכלל. שדי שור בין ימצא לתימצא, התל לתיבת שור בין ימצא שהוא הכלל הראשון לבין המילה תימצא שהוא הכלל האחרון, ודרוש את הפסוק בכלל ופרט וכלל. מבררת הגמרא להטוי אימי, מה בא לרבות כלל ופרט וכלל זה? אי להטוי בעלי חיים אם לרבות כל בעלי חיים ולחייבם, לחייב עליהם את הגנב בכפל, הרי מחיים נפקה, למדנו זאת מהמילה חיים, וכבר למדנו מזה לרבות כל בעלי חיים, אלא הכלל ופרט וכלל נאמר כדי להטויי דבר שאין בעלי חיים. ודרוש אחי, כך תדרוש לרבות ממנו כל דבר שהוא מעין הפרט. מה הפרט מפורש? כשם שהפרט המפורש בפסוק דהיינו שור הוא דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון חייבים עליו כפל. וטוב ועוד תדרוש בכלל ופרט וכלל, שדי חמור בין ימצא לתימצא, התלת תיבת חמור בין ימצא לתימצא, ודרוש כלל ופרט וכלל נוסף. מבררת הגמרא להטויה אימי, מה בא לרבות כלל ופרט וכלל זה? אילה הטויה דבר שאין בעלי חיים? משור נפקה, כבר למדנו את הדין הזה מהכלל ופרט וכלל הנדרש בתיבת שור. אלא להטויה דבר מסוים, כלל ופרט זה בא ללמד שחיוב כפל נוהג רק בדבר שיש בו סימן עקר בגופו. אבל על גניבת דבר שאינו מסוים אין חייבים כפל. מקשה הגמרא, יחי סה למה לי? אם אכן נדרש הפסוק בכלל ופרט וכלל, מדוע כתבה התורה את המילה סה? לפיכך מבארת הגמרא את הדרשה באופן אחר, אלא ריבה ומיעט וריבה הוא. פסוק זה נדרש במידת ריבה ומיעט וריבה כדתנא דבי רבי ישמעאל, כפי שדרש התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, פסוק אחר האמור מעין פסוק זה. לתנא דבי רבי ישמעאל, שנה התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל במסכת שבועות בדף ה' וכן במסכת חולין בדף סמך ז' ובמסכת בכורות בדף נון א', בעניין סימני טהרה בדגים נאמרו בתורה תיבות במים, במים שתי פעמים בסמיכות, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ת', את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו. ותיבת במים נדרשת ככלל, מאחר והיא כוללת את כל מימות שבעולם, נחלים, שיחין ומערות. ונמצא ששני כללים, במים, במים, נאמרו בסמיכות, ואילו הפרטים, בימים ובנחלים, לא נאמרו ביניהם אלא אחריהם. לפיכך אין פסוק זה נדרש במידת כלל ופרט וכלל, אלא במידת ריבה ומיית וריבה, שבה אנו אומרים ריבה הכל. ריבתה התורה כל מימות שבעולם, והצריך הסימני טהרה בדגים הגדלים בהם, מלבד מקום אחד שמייתה, שדגים הגדלים בו אינם צריכים סימנים. דגים הגדלים בכלים, אינם צריכים סימני טהרה. אף כאן בעניין חיוב כפל שנאמרו שני הכללים בסמיכות, ימצא תימצא, ואילו הפרטים שור, עד חמור, עד צה חיים נאמרו אחריהם, נדרש הפסוק במידת ריבה ומיית וריבה, ולא במידת כלל ופרט וכלל. מסיימת הגמרא את התירוץ ומבארת את הפסוק לפי דברי תנא דבי רבי ישמעאל. מהי רבי, מה התרבה בפסוק? רבי כל מילה, התרבה כל דבר לחייב עליו את הגנב בכפל. מבארת הגמרא, יחי כל הנפרט אל העמלי, מאחר והריבוי בא לרבות כל דבר לחיוב כפל, מדוע אכן נאמרו בפסוק כל הפרטים הללו? משיבה הגמרא, אחד למהות הקרקע, אחד מהפרטים נאמר כדי למעט קרקע וללמד שאין הגנב חייב עליה כפל. אם הוא השיג גבול רעהו בקרקע, הוא לא חייב להחזיר כפל קרקע. אחד למהות העבדים, ואחד מהפרטים נאמר כדי למעט שאם גנב עבדים פטור מכפל, ואחד למהות השטרות, ואחד מהפרטים נאמר למעט שאם גנב שטרות פטור מכפל. ומה שהוסיפה התורה את המילים גניבה וחיים ולחדריו, לדרשה שדרש בהם רב לכמן מדף סמכי עמוד א', דאמר, אמר שם רב, ממה שאמרה התורה חיים לגבי גניבה אנחנו למדים, אך יהיה לקרן כאין שגנב, אשלם את תשלום הקרן שתהיה כשעת הגניבה. כלומר, אם גנב בהמה והוכחשה או הוזלה, חייב לשלם את הקרן כפי שוויה בשעת הגניבה. ובפשטות נראה שהגמרא מבארת את הפסוק רק לדעת תנא דבי רבי ישמעאל שדרשו בריבה ומיית וריבה, אבל לבני מערבה שדורשים את הפסוק הזה בכלל ופרט וכלל, לא מתיישבת הברייתא, שכן יש להקשות צה למה לי. צה שכתבה התורה, לשם מה הוא נכתב. מסוגיית הגמרא עד כאן עולה שהפסוק, אם לא ימצא הגנב, אמור בטוען טענת גנב. ואילו בפסוק, אם ימצא הגנב, נחלקו הברייתות לאל בדף סמך ג' עמוד ב', האם אמור בגנב עצמו, והדרשה מהגנב למעט טענת עבד, בחיוב 4 ו-5 בטוען טענת גנב נלמד מהיקש לגנב, או שהוא נאמר כדי למעט טוען טענת עבד, ודורש את המילה הגנב לרבות השלומי 4 ו-5, וגנב עצמו אמור בפסוק, אם ימצא תימצא, כפי שהתבאר בתנא דבי חזקיה. ממשיכה הגמרא לברר כיצד נדרשים הפסוקים לפי שתי הברייתות לעיל. אומרת הגמרא, ולמאן דאמר, אחד בגנב, אחד בטוען טענת גנב, פסוק אחד נאמר בגנב אם ימצא הגנב, ופסוק אחד נאמר בטוען טענת גנב אם לא ימצא הגנב, ואת חיוב כפל בגנב עצמו נפקלי, הוא לומד מהפסוק, אם ימצא הגנב ישלם שניים האמור שם, היי הפסוק, אם ימצא תימצא בידו הגניבה, שניים ישלם, היי דריש בי, מה הוא דורש ממנו? הרי לדבריו כבר למדנו חיוב כפל בגנב עצמו. משיבה הגמרא, מבעלה, לדבריו פסוק זה נצרח לחדרבה בר אילאי, דאמר רבה בר אילאי, מה איתם הדרב דאמר, מה טעמו של רב שאמר לקמן בלפיין דלת עמוד ב', שכל המודה מעצמו בחיוב כנס המוטל עליו, כגון שהודה שגנב ודינו לשלם כפל, ואחר כך באו עדים להעיד בו שגנב, ולחייבו על כך פטור הגנב מלשלם כפל, משום דכתיב אם ימצא תימצא, מכפילות הלשון יש לדרוש שרק אם ימצא בעידים, כלומר שיתברר מעשה הגניבה מתחילה על ידי עידים, אז תימצא בדיינים. אז יחול חיוב הכפל שהוא כנס על ידי הדיינים שיחייבו לשלם פרט למרשיע את עצמו. אבל זה שחייב את עצמו מתחילה, אף על פי שבאו עידים אחר כך אינו משלם כפל. מבררת הגמרא, ולמאן דאמר תרווי הוא בטוען טענת גנב, לפי מי שסובר ששני הפסוקים נאמרו בשומר הטוען טענת גנב דלשיטתו, אי, אם ימצא תימצא, מה פיקלה לגנב עצמו, הפסוק אם ימצא תימצא בידו הגניבה שניים ישלם, נאמר כדי ללמד על חיוב כפל בגנב עצמו, אם כן מרשיע עצמו מנהלן, מניין לנו שהוא פטור מכפל, משיבה הגמרא, התנא הזה לומד זאת, מאשר ירשיון אלוקים ישלם שניים לרעהו, האמור בשומר חינם, שמשמע רק כאשר הורשע הגנב על ידי הדיינים, דהיינו על פי העדים הוא חייב לשלם כפל ולא כאשר הגנב מרשיע את עצמו. ממשיכה הגמרא ומבררת, ולמאן דאמר אחד בגנב אחד בטוען טענת גנב, דאייתי לי אם ימצא תימצא למרשיע את עצמו, שלדבריו מהפסוק אם ימצא תימצא בידו הגניבה אנו למדים כבר שהמרשיע את עצמו פטור מכנס, אי אשר ירשיון ישלם שניים לרעהו, מה ידע רשבי, מה הוא דורש ממנו? משיבה הגמרא, אמר לך, התנא הזה ישיב לך, הוא מבעלי, פסוק זה נצרח לדעתו כדי ללמד, למודה בכנס ולא באו עדים אחר כך דפטור. ומכיוון שפסוק זה מלמד לפתור באופן שלא באו עדים לאחר שהודה, נותר לו הפסוק אם ימצא תימצא ללמד, שאפילו באו עדים אחר כך הוא פטור. ומסביר רשי שבתחילה סברה הגמרא שמפסוק אחד אפשר ללמוד שאפילו באו עדים לאחר שהודה פטור. אבל כעת סוברת הגמרא, שאם לא היה נאמר אלא פסוק אחד, הפסוק אשר ירשיון אלוקים או הפסוק אם ימצא תימצא, היו מעמידים אותו על המסתבר יותר והיינו באופן שהודה ולא באו אחר כך עדים כלל. ורק משום שכתבה התורה שני פסוקים למדנו שאפילו אם באו עדים לאחר הודעתו וחייבו הוא פטור. ממשיכה הגמרא ואומרת ומאן דאמר תרוויו בתואן טענת גנב לדברי התנא הסובר ששני הפסוקים נאמרו בשומר התואן טענת גנב והתבהר לאל שלדעתו לא נותר אלא פסוק אחד הפסוק אשר ירשיון ללמד על מודה בכנס שפטור כסבר הוא סובר שלא פטרה התורה את המודה בכנס אלא כשלא באו עדים אחר הודעתו אבל המודה בכנס ואחר כך באו עדים חייב. מקשה הגמרא ולמאן דאמר חד בגנב אחד בתואן טענת גנב דנפקא ליה גנב מהתם שלדבריו למדנו חיוב כפל בגנב עצמו ממה שנאמר אם ימצא הגנב ישלם שניים בישלמה מובן מדוע כתבה התורה את הפסוק אם ימצא תימצא כדי ללמדנו לחדר רבה ברא אילאי שלמד מכאן את דינו של רב שעמודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור אבל כל אני פרטי כל הפרטים האמורים בפסוק מישור עד חמור עד צה חיים למה לי מדוע הם נאמרו ואין לומר שהפרטים הללו נאמרו כדי למעט קרקעות, עבדים ושטרות שאין חייבים עליהם כפל, כפי שאמרה הגמרא לעיל. מאחר ואפשר למעט אותם מהפרטים האמורים בפסוק על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שאה, על סלמה. מתרץ את הגמרא פרטים אלו נאמרו כדי תנא דבי רבי ישמעאל, דתנא דבי רבי ישמעאל, שנה תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל. כל פרשה שנאמרה פעם אחת ונשנית שוב, לא נשנית אלא לדבר אחד שנתחדש בה, ומשום אותו דבר נשנית כל הפרשה עם פרטיה. כלומר, אף על פי שיכלה התורה לשנות את הדין שנתחדש בפרשה ללא שתכפול את כולה, מכל מקום כך היא דרכה של תורה, לחזור ולשנות את האמור מפני דבר אחד המתחדש בכפילתו. כך אומר רש"י במסכת סוטה בדף ג' עמוד א'. ולכן גם כאן, כמן שרצתה התורה ללמדנו את דינו של רב ולומר, שרק אם ימצא בעדים תימצא בדיינים, אבל המודה בכנס פטור, כפלה ושנתה גם את כל הפרטים האמורים בעניין. ממשיכה הגמרא לברר פרט נוסף בדעת התנא שמעמיד את הפסוקים בגנב ובתואן טענת גנב. מקשה הגמרא ואם הגנב עצמו בשבועה, נאמר שאף גנב עצמו אינו חייב כפל אלא אם כן נשבע תחילה לשקר שלא גנבו, כגון שחשדו בו בתחילה שהוא הגנב וכפר וקפץ לנשבע מאליו שלא גנבו, ואחר כך נודע שהוא הגנב. שהרי באותה פרשה נאמר בנקרב בעל הבית אל האלוקים, שמזה למדו לאל לגבי טוען טענת גנב שאינו חייב כפל, אלא אם כן נשבע תחילה לשקר. ותרץ את הגמרא לא סל כדאי תך. לא ייתכן לומר כן דתניה, שהרי שנינו בברייתא רבי יעקב אומר, כשאמרה התורה בגנב שניים ישלם כוונתה שחייבו לשלם כפל שלא בשבועה, אפילו אם לא נשבע תחילה לשקר. שואלת הברייתא, אתה אומר שכוונת התורה לחייב את הגנב בכפל אפילו שלא בשבועה? או אינו אלא בשבועה, שמה אין כוונת התורה לחייבו? אלא בשבועה משיבה הברייתא, אמרת לא כך היה, מוכרח אתה לומר שאין לפרש כן, וכעת מפרשת הגמרא את כוונת הברייתא, מה היא לא כך היה, כיצד מוכרח שאין לפרש כך את הפסוק? אמר אביי, מאחר ואם תאמר שאין גנב חייב כפל אלא בשבועה, יהיה קשה לא לכתוב רחמנה שניים ישלם בגנב, וליתי ונלמד בו חיוב כפל בקל וחומר מתואן טענת גנב, שכך יש לומר, ומה שאומר הטוען טענת גנב דבהת תאירה אתה לידי שבתחילה בא חפץ לידו בהתר שהרי הופקד אצלו ואף על פי כן אמר קרא כנסה אותו התורה לשלם טרי לשלם שניים אם ימצא שהוא גנבו גנב עצמו דבאיסור אתה לידי שמלכתחילה בא לידו חפץ באיסור שגנבו מבית הבעלים לו כל שכן שתקנוס אותו התורה לשלם כפל אלא שניים ישלם דכתב רחמנה בגנב עצמו למה לי? למה כתבה התורה ללמד שהוא חייב כפל? על כוחך? לא נאמר אלא כדי ללמדך שאפילו שלא בשבועה חייב הגנב כפל. מקשה הגמרא על הלימודים שנאמרו לאל מהפסוק אם ימצא תימצא בידו הגניבה. כעת מקשה הגמרא על שתי הברייתות, הן לדעת התנא שסובר ששני הפסוקים נאמרו בתואן טענת גנב וחיוב כפל בגנב עצמו הוא לומד מהפסוק אם ימצא תימצא. ואין לדעת התנא שסובר שהפסוק הראשון נאמר בגנב עצמו ולא הפסוק השני נאמר בתואן טענת גנב. ולדעתו התבהר לאל שהפסוק אם ימצא תימצא נאמר כדי ללמד על המודה בכנס ואחר כך באו עדים שפטור. שואלת הגמרא והי אם ימצא לאח יהודיאטה, וכי לכך נאמר אם ימצא תימצא, עמי בא אל הלכד את העני, הרי הפסוק הזה נצרח למה ששנינו בברייתא. אם היה נאמר בפסוק ידו בלבד, דהיינו אם בידו הגניבה, אין לי לא הייתי למד מכאן לחייב גנב בכפל אלא ידו, אלא בזמן שנטל את הגניבה בידו. אבל אם נכנסה הגניבה מאליה לגגו, לחצרו וקרפיפו, קרפיף זה מגרש גדול המוקף מחיצות שלא לצורך דיור ונעל בפניה, על מנת לגונבה מניין שאף באופן זה נקנית לו הגניבה בקניין חצר, וחייב עליה כפל, תלמוד לומר אם ימצא תימצא, ללמדנו שמכל מקום, בכל אופן שתימצא אצלו הגניבה, הוא חייב כפל, וכיוון שהפסוק אם ימצא תימצא נצרח כבר לדרשה זו, אז איך הברייתות לאל למדו מזה דברים אחרים? מתרצת הגמרא, אם כן, אם אכן לא נאמר הפסוק, אלא כדי ללמדנו שחיוב כפל הוא אפילו באופן שלא נטל את הגניבה בידיו, להימקרא שיאמר הכתוב או ימצא ימצא, או תימצא תימצא. מי דשא נקרא מזה ששינה הכתוב ואמר ימצא תימצא, שמה מינה תרתי, יש לך ללמוד מכאן שני דברים, גם שחיוב כפל אינו רק כשגנב בידו, וכן את אחת מהדרשות האמורות לאל. כיוון שדברי רב הובאו בסוגיה של הגמרא לאל, דן עכשיו הגמרא בביאור דבריו. גופה אמר רב, נשוב לגוף דברי רב. יש חילוק בין חיובי התשלומים שעל הגנב לשלם, שתשלום הקרן שהוא כנגד הדבר שגנב, על הגנב לשלם כעין שגנב, כשוויה של הגניבה בשעה שהוציאה מבית בעליה. אולם תשלומי כפל שכנסה התורה את הגנב על מעשה הגניבה, ותשלומי ארבעה וחמישה שכנסה התורה את הגנב כשטבח או מחר את הבהמה שגנב, על הגנב לשלם כשעת העמדה בדין, כפי מה שהייתה הבהמה הגנובה שווה. אילו היא הייתה קיימת בשעה שבאו העדים לבית דין להעיד על מעשיו. ולהלן תבהר הגמרא באיזה שינוי במחיר הבהמה מדובר, ומחמת מה אירה השינוי. מבארת הגמרא מה הייתה מדרב, מה טעמו של רב שחילק בין התשלומים ולא ישבה אותם. מבארת הגמרא בפרשת גנב שנמצאה גניבה בידו, אמר קרא, אמר הכתוב את התיבות גניבה וחיים שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ג', אם ימצא תימצא בידו הגניבה, מישור עד חמור עצי חיים. ויש לדקדק בלשון הכתוב, המייקה אמר רחמנה חיים בגניבה, מדוע אמרה התורה חיים בגניבה, והרי המילים הללו מיותרות הן. אלא שבה כתוב ללמד שצוותה התורה לגנב, אך יהיה לקרן כאין שגנב. אך יהיה ואשלם את חיוב הקרן, שיהיה כאין שגנב, שישלים את החיסרון שנחסר לבעלים בשעה שנגנבה. והחידושי הרים מבאר שהלימוד הוא שתשלום הקרן צריך להשלים לבעלים את הגניבה כאילו חיה וקיימת, וזה כאשר הקרן משתלמת כשעת הגניבה. ומאחר שהכתוב נקט לשון גניבה שמשמע ממנו רק תשלום הקרן, תשלומי כפל וארבעה וחמישה אינם נכללים בשם גניבה, משום שלא הוציא את ערכם מבית הבעלים. נמצאנו למדים שיש למעט את שאר התשלומים שאותם הגנב משלם כשעת העמדתו לדין. הגמרא לא ביארה באילו אופנים נאמרו דברי רב, ומסתימת הדברים נראה שהכוונה לכל שינוי שחל בדבר הנגנב משעת הוצאתו מבית הבעלים עד שעת העמדת הגנב לדין. לפיכך הגמרא מקשה על דבריו, אמר רב ששת, אמינה, אומר אני שלא ייתכן שרב טעה בסברתו לומר דבר שאינו נכון, אלא כי נעים בשח עבריו אמר להשמעתה, כאשר נמנם רב בעיפותו לפני שנרדם, אמר את דבריו אילו, שכן יש לדבריו אילו פרחה. דתניה שנינו בברייתא, הגונב בהמה כחושה והשמינה, השמין אותה לידי שהאכילה הרבה וכעת שווה יותר מאשר בתחילה, משלם תשלומי כפל, וכן תשלומי ארבעה וחמישה אם שחט או מחר את הבהמה. כן שהייתה בהמה בשעה שגנב אותה, שהייתה אז כחושה. הרי שלא כדברי רב הסובר שיש לחייב את הגנב לשלם כשעת העמדה בדין, דהיינו כפי ערך בהמה שמינה. והחידושי הרי מבאר שכיוון שתשלומי כפל, שעל מעשה הגניבה משתלמים כשעת העמדה בדין, נמצאנו למדים שגזרת הכתובי להאריך את חיוב הכפל כפי ההפסד שיש לבעלים בשעת חלות החיוב. דהיינו בשעת העמדה לדין, שבלא זה לא היה מתחייב מחמת מעשה הגניבה בלבד, לפיכך גם תשלומי ארבעה וחמישה שחיובם חל בשעת העמדה בדין, יש להעריכם לפי ההפסד שיש לבעלים בשעת העמדה לדין מחמת מעשי הגנב, והתביחה או המחירה שעליהם הוא עומד לדין. לכן, כאשר בשעת התביחה הייתה בהמה שמינה, על הגנב לשלם תשלומי ארבעה וחמישה כשעת תביחה, שכן לולי מעשה זה היה לבעלים עכשיו בהמה שמינה, ונמצא שהפסידו מחמת מעשיו בהמה שמינה. תרץ לגמרא אמרי, הישיבו בני הישיבה שאין להקשות מברייתא זו על דברי רב, שכן באופן זה מודה רב שהגנב אינו משלם כשעת העמדה בדין. משום דה אמר לי, הגנב אומר ומישיב לבעל הבהמה, אנא פתימנה ועד שקלט, אני טרחתי ופיתמתי את הבהמה מנכסיי, ואתה תיטול את הכנס שכנסה אותי התורה כנגד תוספת הפיתום הזו? ולדעת רשי, עריף והמאירי, הגנת חייבת השלומי כפל וארבעה וחמישה, גם על מה שלא הוציא מבית הבעלים, אם לא שישביח את הגניבה בידיים. ולדבריהם, תשובת הגנב היא שפיתום זה אינו של בעל הבהמה, ולכן אינו יכול לדרוש כפל וארבעה וחמישה כנגד הפיתום. ולדעת התוסות בדיבור המתחיל לענה, וכן הרשב"א, הגנב אינו משלם קנס על דבר שלא גנב, ותשובת הגנב לבעל הבהמה היא שפיתום זה לא היה לבהמה בשעת הגניבה, ואין לחייב אותו בתשלומים כנגד דבר שלא הוציא מבית הבעלים. מקשה הגמרא עוד על דברי רב, תשמע, הגונב בהמה שמנה והכחישה על ידי שעשה במלאכה קשה או שעיקה אותה במקלות, משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה כאין שהייתה בהמה בשעה שגנב אותה, וקשה על רב שלדבריו, בטבחה ומחרה יש לחייב את הגנב לשלם תשלומי ארבעה וחמישה לפי ערך בהמה כחושה. תרץ את הגמרא התמנמי גם שם באופן זה, שהכחישה ואחר כך טבחה, מודה רב שמשלם ארבעה וחמישה כשעת הגניבה, משום דאמרין עליה, אומרים לגנב, מה ליקת לקולה, מה ליקת לפלגה. אין חילוק בעינינו בין טביחת בהמה שהיא הריגת כולה לבין הכחשת בהמה שהיא הריגת חצייה. וכשם שהגונב בהמה וטבחה משלם ארבעה וחמישה לפי שוויה בשעת תחילת הטביחה, כך גם כשהוא הכחיש אותה ולבסוף טבחה, דינו לשלם ארבעה וחמישה לפי שוויה בעת שהתחילה חישה, שזה נחשב כהתחלת הטביחה. נמצא שדברי רב לא נאמרו בבהמה שהגנב שינה את גופה בתוספת או בגירעון, אלא כי כאמר רב, ביוקרא וזולא אהודה כאמר. דברי רב נאמרו בשינוי שנשתנה מחיר הבהמה הגנובה, כגון שהתייקרו הבהמות או הוזלו, בין שעת הגניבה לבין שעת העמדה בדין. שואלת הגמרא היחידמי, באיזה שינוי במחיר הבהמה נאמרו דברי רב? אילא אם האם נאמר דמעיקר השווי הזוזה, שבתחילה בשעת הגניבה הייתה בהמה שווה זוז אחד, ולבסוף סמוך לשעה שהגניבה עברה מן העולם על ידי תביחה או מחירה, נתייקרו הבהמות והרי שווי הארבעה זוזי, וכן גם נשאר שוויה עד שעת העמדה בדין. אם אכן באופן זה אמר רב שתשלום הקרן יש לשלם כאין שגנב, דהיינו זוז אחד, לימה פליגה דרבה דרבה. האם נאמר שדברי רב חלוקים על דברי רבה? דאמר רבה, איימן דגזל חבית על דחמרה מחברי, הגוזל חבית יין מחברו, מעיקרה בתחילה בשעת הגזילה, הייתה חבית שוויה זוזה, שווה זוז אחד, ולבסוף סמוך לשעה שעברה מן העולם, נתייקרה החבית והרי שוויה ארבעה זוזי. הדין הוא שאם עברה מן העולם על ידי מעשה ידיו, כגון שתברה שהוא שבר אותה, או שתיה או שתה את יינה, משלם ארבעה זוזים, שכיוון שהגזלן מחויב להשיב את החבית לבעליה, נמצא שברשות הבעלים נתייקרה ושבירתה או שתייתה, זהו מעשה גזילה. ולכך עליו לשלם כשוויה בשעה זו, אבל באופן דעית בר ממילא, שנשברה החבית מאליה בלא שהגזלן עשה מעשה, משלם זוזה. משלם זוז אחד משום שחיובו הוא על הוצאת הגזילה מבית הבעלים, ובשעה זו לא הייתה שווה אלא זוז אחד. ואם כן מדברי רבא שהגזלן השובר בידיים משלם ארבעה זוזים, נמצא שגנב שטבח או מחר את הבהמה הגנובה, שהוא כגונב חבית או שברה, משלם קרן כשעת הטביחה והמחירה ולא כאין שגנב. ואילו לדברי רבא קרן משתלמת כאין שגנב. משיבה הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה שרב אינו חולק על דברי רבא, שכן דברי רב לא נאמרו בבהמה שנתייקרה לאחר הגניבה, אלא כי כאמר רב דברי רב נאמרו כגון דמעיקרה בתחילה בשעת הגניבה שוויה ארבעה, שווה הייתה הבהמה ארבעה זוזים, ולבסוף בשעת העמדה בדין הוזלו הבהמות, והרי שוויה זוזה, שווה זוז אחד. שבאופן זה אמר רב שמשלם את הקרן כאין שגנב, כשוויה בשעה שגנב אותה מבית הבעליה. דהיינו ארבעה זוזים. אבל את תשלומי הכפל וכן את תשלומי ארבעה וחמישה, משלמים כשוויה בשעת העמדה בדין. ונחלקו הראשונים, האם גם דברי רב בנידון של תשלומי ארבעה וחמישה אינם אמורים בבהמה שנתייקרה לאחר הגניבה? לדעת רבינו תם, שמביאים התוספות את דבריו בדף סמכבב עמוד א' בדיבור המתחיל תלאים, הגמרא חוזרת בה מלפרש את דברי רב בבהמה שנתייקרה, ודבריו לא נאמרו אלא בבהמה שהוזלה, שכן בבהמה שנתייקרה נמצא תשלום הכפל יתר על הקרן, ומן הכתוב למדנו שיש להעדיף את הקרן על הכפל בתשלומי ארבעה וחמישה. אבל לדעת רישם בתוספות, אין למידים מן הכתוב שלא להעדיף את הכפל על הקרן, לפיכך לא חזרה בה הגמרא מלפרש את דברי רב בבהמה שנתייקרה, אלא משום תשלום הקרן שלדבריו הרי הוא כאין שגנב. אומרת הגמרא תני רבי חייא, שנה רבי חייא ברייתא שיש בה לסיוע להביא ראיה לרב, בעל הבית שטען טענת גנב בפיקדון, שטען שהפיקדון נגנב ממנו ונשבע על כך, ואחר כך הודעה שנשבע לשקר ובאמת היה הפיקדון תחת ידו, ובנוסף להודעתו באו עדים והעידו שהפיקדון בידו, אז אם עד שלא באו עדים הודעה שקדמה הודעתו לעדות העדים, ובזה כבר נפטר מלשלם את הכפל משום הודעתו, שכן המודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור, כמבואר לכמן בדף ה-NH, משלם למפקיד קרן את הפיקדון או את דמיו וחומש, וכן עליו להוסיף חמישית משווי הפיקדון ולשלם לבעלים, וכן עליו להביא קורבן אשם, ששני דברים אלו מחפרים על אבון השבוע שנשבע לשקר. ואם שבאו העדים הודעה שביית העדים קדמה להודעתו וכבר נתחייב לשלם את הכפל מחמת עדות העדים, אין הודעתו פותרת אותו, ולכך משלם תשלומי כפל כדין טוען טענת גנב ונמצא שהוא הגנב. כמבואר לאל בדף סמך ג' עמוד ב', וכן עליו להביא קורבן אשם לחפר על השבוע שנשבע לשקר וחומשו, והחומש עולה לו בכפילו, נכלל הוא בתשלום הכפל ששילם ואינו צריך לשלם אותו, כיוון שכשערך תשלום שניהם שווה, תשלום אחד עולה לכאן ולכאן, דברי רבי יעקב. ולדעת רש"י, כאשר שיעור התשלומים אינו שווה, אין השומר נפטר משני החיובים בתשלום אחד, אף אם שילם את המרובה שביניהם, כיוון שתשלום החומש בא לכפרה וצריך להיות ניכר בפני עצמו. אבל לדעת התוספות בדיבור המתחיל כפעילה, גם כאשר שני החיובים אינם שווים וחיוב תשלום הכפל מרובה מחיוב החומש, השומר נפטר בתשלום החומש והוספה עד כדי הכפל, שכן התשלום כנגד החומש עולה גם לחיוב החומש וגם לחיוב הכפל. וחכמים אומרים, כיוון שבפרשת הכופר בממון חברו ונשבע לשקר והודה, אמר הכתוב בספר במדבר פרק ה' פסוק ז', וישיב את השמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו, והיינו שעליו לשלם את הקרן שנשבע עליה לשקר ולהוסיף עליה חומש. ורש"י בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ד כתב שבראשו הוא תשלום הקרן שהוא ראש הממון. וביאר השפתי חכמים שהוא העיקר והשורש של כל הרווח היוצא ממנו. ודומה זה לראש בעל חיים שהוא עיקר ושורש לכל האיברים. וכיוון ששמח הכתוב את חיוב תשלום הקרן לתוספת החומש, יש ללמוד שממון המשתלם בראש כאשר הכופר בממון אינו חייב אלא את הקרן, הוא כגון שהודע מעצמו קודם שבאו עדים ונפטר בכך מהכנסות של כפל וארבעה וחמישה, הרי הוא מוסיף חומש. אבל ממון שאין משתלם בראש, כאשר עליו להוסיף על תשלום הקרן גם כפל או ארבעה וחמישה, והיינו כשבאו עדים והעידו ששיקר בטענתו שהפיקדון נגנב וחייבו בית דין לשלם כפל על כפירתו, אז אין מוסיף חומש. אבל גם באופן זה על השומר להביא קורבן אשם לחפר על שנשבע לשקר. רבי שמעון בן יוחאי חולק על חכמים בחיוב האשם ואומר, אין חומש ואשם משתלם במקום שיש כפל. היינו שכאשר העדים באו תחילה, הודעתו אינה מחייבת אותו קורבן אשם, כיוון שכבר נתחייב לשלם כפל על כפירתו ולא חייבה התורה חומש וקורבן, אלא במקום שחייב קרן בלבד. רב חנינא מברר את דברי רבי יעקב, ומתוך כך הוא מביא הוכחה לדברי רב שהקרן משתלמת כשעת הגניבה ותשלומי כפל משתלמים כשעת העמדה בדין. ומתשלומי כפל יש ללמוד לתשלומי ארבעה וחמישה, שכן אם דורשים את הכתוב גניבה וחיים להחיות את הקרן כשעת הגניבה, נתמעטו כל שאר התשלומים שהם תשלום הכפל ותשלומי ארבעה וחמישה. קטן עם מיית, מכל מקום שנינו בברייתא שחומשו עולה לו בכפילו, דברי רבי יעקב, היינו שנפטר מתשלום החומש על ידי תשלום הכפל. אך זה אינו אלא כששיעור שניהם שווה. כפי שפירש רש"י, שאם לא כן אינו נפטר מחיוב החומש, כיוון שאינו ניכר בפני עצמו. ויש לברר יחידה מבאיזה אופן ייתכן ששיעור החומש והכפל שווה. הילא אם הדמי עיקר, האם נאמר שבשעה שטען שהפיקדון נגנב ונשבע לשקר, שוויה ארבעה, אז היה שווה ארבעה זוזים, ולבסוף בשעה שבאו העדים לחייבו בבית דין, עדיין היה שוויה ארבעה, עדיין היה שווה ארבעה, יש לתמוע אם חומשו עולה לו בכפילו. והרי כפיל החיוב הכפל הוא ארבעה זוזים כשווי הפיקדון, וחומשה זוזה, ואילו שיעור החומש הוא זוז אחד. שיעור החומש הוא מלבר, מבחוץ, שהוא רביעית משווי הפיקדון, שכן לאחר שמוסיפים רבע על שווי הפיקדון, נמצאת התוספת חמישית מסך כל התשלום, וזה זוז. וכיוון שאינם שווים בשיעורם, תשלום הכפל אינו יכול להיקרא בשם חומש, ואינו פותר מחיוב החומש. אלא לב, האם לא צריך לומר דמעיקרא בתחילה כשטען שהפיקדון נגנב היה הפיקדון שווי ארבעה זוזים, ולבסוף בשעה שבאו העדים לחייבו בבית דין, הוזל הפיקדון ושווי הזוזה שווה זוז אחד, שבאופן זה אפשר לומר, לכפילה שהכפל משתלם כשווי הפיקדון בשעת העמדה לדין ולכן שיעורו זוזה, וחומשי ושיעור החומש שלו גם הוא זוזה, לפי שחיוב החומש הוא להוסיף רבע על תשלום הקרן, וכיוון שחיוב הקרן הוא כשווי הפיקדון בשעת הגניבה, שבמקרה המדובר ראינו ארבעה זוזים, מלכך שיעור החומש הוא זוז אחד. על מערי לנו הוכחה מתשלום החומש הוא זוז אחד, לדינו של רף שהקרן משתלמת כאין שגנב, ומתשלום הכפל שאף הוא שיעורו זוז אחד, למדנו על תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה שמשתלמים כשעת העמדה בדין, כיוון שרק לפי זה שייך שהכפל והחומש יהיו שווים. נוכה הגמרא את ההוכחה של רבי חנינה, אמר רבה, אין הכרח לפרש את דברי רבי יעקב כשהפיקדון הוזל בשעת העמדה בדין, שכן לעולם אפשר לפרש את הברייתא, ומעיקר השווי הארבעה שבתחילה היה הפיקדון שווה ארבעה זוזים, באשתא נמי, וגם עכשיו בשעת העמדתו לדין, שווי ארבעה, הפיקדון שווה ארבעה זוזים. ודקקשיה, מה שהיה קשה על הברייתא, מדוע חומשו לא לבכפי, לא? הרי באופן זה כפי לארבעה, חיוב הכפל שיעורו ארבעה זוזים וחומש זוזה, ושיעור החומש הוא רק זוז אחד, והם אינם שווים, יש ליישב אחר במה יסקינן כאן בברייתא במה מדובר, בחיגון שנשבע פעם אחת לשקר, וחזר ונשבע לשקר, וכן עשה ארבע פעמים, ולבסוף הודע שפיקדון היה בידו ונשבע לשקר. והתורה אמרה בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ד, וחמישיתיו יוסף עליו בלשון רבים. ומכאן למדנו שהתורה ריבתה חמישיות הרבה בקרן אחת. והיינו שאם נשבע לשקר כמה פעמים על ממון אחד, הרי הוא חייב הרבה חמישיות כמספר השבועות, ובאופן זה שייך שיהיו שיעור שני החיובים שווה, שהרי נתחייב בהודעתו חומש בשיעור זוז אחד על כל שבועה, וכשנשבע ארבע פעמים, הרי הוא חייב ארבעה זוזים כשיעור חיוב הכפל. ובאופן זה אמר רבי יעקב שתשלום הכפל פותר אותו מתשלום החומש. כיוון שהובו דברי חכמים ורבי שמעון בברייתא, מבארת הגמרא את דבריהם. אמר מר אמר חכם, וחכמים אומרים שאמר הכתוב בראשו וחמישיתו. ומסמיכות חיוב הקרן לחיוב החומש למדנו, שממון המשתלם בראש, כאשר הכופר בממון אינו משלם אלא את הקרן, הרי הוא מוסיף עליו חומש. אבל ממון שאין משתלם בראש, כאשר עליו להוסיף על תשלום הקרן גם כפל או ארבעה וחמישה, כגון שבאו עדים והעידו ששיקר בטענתו שהפיקדון נגנב, וחייבו בית דין לשלם כפל על כפירתו, אין המשיב מוסיף עליו חומש. אומרת הגמרא שמדברי חכמים משמע שהמחויב בכפל אינו פטור אלא מן החומש, אבל קורבן השם, מה איתי עליו להביא? שואלת הגמרא, מה ישנה חומש דלא משלם? מהו הטעם שנשתנה חיוב החומש שאינו משלם אותו? הרי זה משום דכתיב בראשו וחמישיתו, ששמח הכתוב את תשלום הקרן לתשלום החומש. ללמד שרק המחויב בקרן בלבד מוסיף חומש. אם כן, השם נמי לא משלם, גם קורבן השם אין עליו להביא, שהרי יש למעט אפותו מסמיכות הכתובים. דאקטיב, שהרי נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ד, בראשו וחמישיתו ואת השמו. יש ללמוד מזה שאף בהבאת קורבן השם יהיה חייב רק המתחייב לשלם קרן בלבד. מתרצת הגמרא, אמרי לך רבנן, חכמים ישיבו על שאלה זו, שבתיבת עת פסקי קרא, התורה מפסיקה בין המילה בראשו לבין אשמו, על ידי המילה עת, והם אינם סמוכים. שואלת הגמרא, ורבי שמעון בן יוחאי הסובר, שהמחויב בכפל אינו חייב להביא קורבן אשם, ומשום שדרש את סמיכות הכתובים גם לגבי חיוב הקורבן, מה הוא ישיב על טענת חכמים? הרי המילה עת מפסיקה בין חיוב הקרן לחיוב הקורבן. בשיבה הגמרא, שרבי שמעון סובר שבתיבת ועת, בתוספת וו החיבור, ערבי יקרא, ערבה התורה וחיברה את חיוב הקורבן עם החיובים שנאמרו לפניו, שאף בו אין חייב, אלא מי שמשלם קרן בלבד. מבארת הגמרא ורבנן אמרי לך, וחכמים ישיבו על דברי רבי שמעון שאין לו מרקן, שהרי אם רצתה התורה לערב את חיוב הקורבן לנאמר לפניו, לא לכתוב רחמנה לא וו ולא את. לא היה לתורה לכתוב את המילה את המפסיקה, וממילא לא יהיה צורך להוסיף את וו החיבור כדי לחבר. ורבי שמעון בן יוחאי אמר, לך הוא ישיב על דברי חכמים, שאף אם רצתה התורה לסמוך את חיוב הקורבן לנאמר לפניו, את לא סגיה דלא כתב, לא היה אפשר שלא נכתוב את המילה את בין חיוב החומש לחיוב הקורבן. שכן היא נצרכת להפסוקי, להפסיק בין הקורבן שהוא ממון הניתן לגבוה להשם, לבין חיוב החומש שהוא ממון הניתן לאדיוט לבעלים. שהרי אין ראו לכתוב את החיוב לגבוה יחד עם החיוב לאדיוט, כאילו שניהם שווים. וכיוון שהוכרחה התורה לכתוב את המילה את, איל כך, אתה לפיכך בא האות וו לפני המילה את, בער ולקרא, וערבה התורה וחיברה את הקורבן עם הקרן כדי למעט מחיוב קורבן את מי שמשלם תשלום נוסף על הקרן. כיוון שהגמרא עוסקת בדברי רב שתשלומי כפל וארבעה וחמישה משלמים כשעת העמדה בדין, מביאה הגמרא נידון שנחלקו בו רבי אילאי ורבי חנינה, ומתוך דבריהם למדנו על ברייתא שקשה ממנה על רב. ולהבנת העניין נקדים ונאמר כך, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ' ג' וישיב את הגזילה אשר גזל. מהתיבות אשר גזל דרשו לקמן בדף סמכווה עמוד א', שהחיוב על הגזלן להשיב את הגזילה עצמה שגזל ולא את שוויה, הוא רק כשהיא כאשר גזל, דהיינו שהיא בעינה כמו שנגזלה. אבל אם נעשה בשינוי בעינה כפי שהייתה בשעה שנגזלה, אין הגזלן משיב אותה לבעליה, אלא נעשית שלו וחייב לשלם לבעלים את שוויה בשעת הגזילה. דנה הגמרא שלפנינו בדין שינוי שנעשה בגזילה מעיליו ולא על ידי מעשה של הגזלן. האם דינו כדין שינוי שעשה הגזלן, או שיש חילוק ביניהם? אמר רבי הילה, גנב תלה ונעשה עיל, או שגנב עגל ונעשה שור, הרי זה נחשב שנעשה בבהמה הגנובה שינוי כשהיא בידו ברשותו של הגנב, ולכך כנאו הגנב את העיל או את השור לעניין זה שאם טבח או מחר את העיל או את השור, הרי זה נחשב שהבהמה שלו של עצמו הוא טובח, ובהמה שלו של עצמו הוא מוכר ופטור מלשלם 4 ו-5, וחייב הוא בתשלום קרן וכפל. מקשה רבי חנינה על רבי הילה, הייתי והקשה רבי חנינה לרבי הילה, מברייתא ששנינו בה גנב תלה ונעשה עיל, או שגנב עגל ונעשה שור, משלם תשלומי כפל ואת תשלומי 4 ו-5, כעין שהייתה בהמה בשעה שגנב אותה, והיינו שמשלם תלאים ועגלים ולא עילים ושברים. ומקשה רבי חנינה, איסל כדאי תחקן יהיה בשינוי, אם עולה בדעתך לומר שהגנב קונה את העיל או את השור בשינוי, המי משלם? מדוע משלם הגנב 4 ו-5 על התביחה והמחירה, והרי בהמה שלו הוא טובח ובהמה שלו הוא מוכר? אלא מוכח ששינוי כזה בבהמה אינו נחשב שינוי, והבהמה שייכת לבעליה כבתחילה, ולכך הגנב מתחייב על תביחתה או על מחירתה. אמר לי, ישיב רבי הילה לרבי חנינה, ואלא מי, ואלא מה ברצונך להוכיח מהברייתא ששינוי כזה אינו נחשב לשינוי, ולא קני, לא קונה הגנב את הבהמה, אם כך יהיה קשה. המי משלם, מדוע משלם הגנב תשלומי 4 ו-5 כעין שגנב כפי שהייתה הבהמה בשעה שגנב אותה מבעליה? הרי עליו לשלם כי אשתה, כפי שהייתה הבהמה בשעה שטבח או מחר אותה, שכן בשעה שטבחה הרי ברשות בעליה. אלא על כוחך שהברייתא משובשת, ואין ללמוד ממנה כלל. אמר לי, דחה רבי חנינה ואישיב לרבי הילה, מקושייתך אין להוכיח שהברייתא משובשת, שכן? כי אשתה היינו תמה דלא משלם, הטעם שהגנב אינו משלם תשלומי 4 ו-5 כשעת הטביחה או שעת המחירה, ומשום דאמר לי שהגנב אומר לבעלים, האם תורה גנבים ממך? האם שור גנבתי ממך? לא, הרי לא גנבתי ממך אלא עגל. דיכרה גנבים ממך? האם איל גנבתי ממך? לא, גנבתי ממך תלה, ואין לחייב אותי על תביחת הבהמה אלא כנגד מה שגנבתי. ומסביר הפני יהושע בדעת רבי חנינה שעיקר חיוב 4 ו-5 הוא על מעשה הגניבה. אם אחרי כן הוסיף על כך חטא וטבח או מחר, ובמעשה הגניבה לא גנב איל או שור אלא תלה או עגל. אמר לישיב רבי הילה לרבי חנינה, רחמנה ניצלן מאי דעתה, יצילנו השם מדעה זו שאינה נכונה. שהרי אם שינוי זה אינו נחשב שינוי כדי לקנותה, על כוחך שהבהמה נחשבת כעין שגזל. משום שזהו אותו הגוף שגנב ונמצא שטבח את השור והעיל שגנב, ומדוע משלם רק עגלים וטלאים? אמר לישיב רבי חנינה לרבי הילה, אדרה ברחמנה ניצלן מדעת הדידך, יצילנו השם מדעתך וסברתך שאינן נכונים. שכן אף ששינוי זה אינו נחשב שינוי גמור המועיל לקנותה, מכל מקום זהו שינוי במקצת, וכיוון ששבח זה שנשתנה לא היה בשעת הגניבה, אין לחייב את הגנב בתשלומי 4 ו-5 כנגדו. מקשה הגמרא על הברייתא שהביא רבי חנינה, עוסקת בדין הגונב תלה ונעשה עיל, ומבררת הגמרא את דברי הברייתא. מה תקיפלה רבי זעירא? הקשה רבי זעירא לברייתא ששנה רבי חנינה, הרי אף אם שינוי זה שהתלה נעשה עיל אינו נקרא שינוי בגוף הבהמה כדי לקנותה, ומשום ששינוי זה נעשה מאליו, מכל מקום ונקנינו בשינוי השם, יש לגנב לקנות את הבהמה בשינוי השם שנשתנה שמה מתעלה לאיל או מעגל לשור. כמבואר לקמן מדף סמכבב עמוד ב' ששינוי השם נחשב אף הוא כשינוי המועיל לקנות מחמתו את הגניבה. תרץ לגמרא, אמר רבה, שינוי זה אינו נחשב שינוי השם, שכן שור בן יומו ביום שנולד הרי הוא כבר קרוי שור, וכן איל בן יומו כבר קרוי איל, ולכן לא היה כאן שינוי שם. ומביא רבה הוכחה לדבריו שמצינו כך בתורה, שור בן יומו קרוי שור, דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק זך, שור או כסב או עז כי יוולד, ומכאן שמשעה שנולד הרי הוא כבר קרוי שור ולא נשתנה שמו כשהגדיל, וכן איל בן יומו קרוי איל, דכתיב בהוכחת יעקב ללבן, על שרדף אחריו לאורגו, אף שעבד אצלו בנאמנות וביושר, בספר בראשית פרק ל"א פסוק ל"ח, ואילי צונך לא אכלתי, האם ייתכן שאומר יעקב שאילים גדולים עודה לא אכל, אבל כבשים טלאים קטנים אכל? אל עליו שמאמינה אליו עדיין מוכח מכאן שאיל בן יומו קראו יעיל, ואמר יעקב שלא אכל מצון לבן כלל. חוזרת הגמרא לקושייה שהקשו מהברייתא על רבי אילאי, מכל מקום קשיא, קשה הברייתא לרבי אילאי, שלדבריו שינוי זה שהטלה נעשה איל והעגל נעשה שור, פותר את הגנב מתשלומי 4 ו-5, ואילו בברייתא שנינו שהגנב חייב על תביחת הבהמה ועל מכירתה. תרץ לגמרא אמר רב ששת למני, ברייתא זו בשיטת מי הולכת? כשיטת בית שמאי, דאמרי שינוי במקומו עומדת ולא קני, שלדבריהם דבר שנשתנה צורתו אינו נחשב כאילו נסתלק ואינו, והנמצא לפנינו דבר אחר הוא. לא אומרים זאת, אלא הוא עדיין קיים כמקודם אף שנשתנתה צורתו. וזה ביור הלשון במקומו עומד, שהשינוי נחשב כנעשה על הגוף שמקודם. ולכך, כשגנב תלה ונעשה איל, לא יצאה הגניבה מרשות בעליה, והגנב חייב על תביחתה ועל מכירתה. לתניה שנינו ברייתות, העוסקות בדין אתנן זונה שמהם למדנו את דעת בית שמי, נתן לה בועל לאישה באתננה במתן שכרה חיטין והסעתן, האישה תכנה אותם וניפתה את הקמח עד שנעשה סולת, או שנתן לה זיתים והסעתן, האישה הוציאה מהם שמן, או שנתן לה ענבים והסעתן, האישה דרכה אותם ועשתה מהם יין. תן אחד לה בברית אחת שנינו שכל מה שעשתה האישה אסור להביאו לעבודת המקדש. היינו שהסולת פסולה למנחות והשמן פסול למנחות ולמנורה והיין פסול לנסחים. משום שנאמר בספר דברים פרק חב ג' פסוק י' לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך. ואף לאחר השינוי שעשתה האישה באתנן שקיבלה, נותר עליו שם אתנן זונה. ותן יחדה, בברית האחת שנינו שמותר להביאו לעבודת המקדש, ומשום שעל ידי השינוי זה נחשב שהאתנן שקיבלה אינו בעולם, ומה שבידה בא ממקום אחר. ואמר רב יוסף, תן גוריון, למי אספורק, חכם ששמו גוריון, שהיה דר באספורוק, שנה ברייתא עוסקת בדין זה עם שמות החכמים שנחלקו בכך, וגרסתו היא בית שמאי אוסרין ובית הלל מתירים, ונמצא שבית שמאי סוברים שדבר שנשתנה אינו נחשב כאחר. ועל כן, גם בדיני גניבה, הגנב אינו קונה את הגניבה בשינוי, והברייתא שממנה הקשה רבי חנינא לרבי הילה, היא כדעת בית שמאי. מבארת הגמרא מה טעמה דבית שמאי, מה טעמם של בית שמאי, מבארת הגמרא, דכתיב, בכתוב האוסר להביא לבית השם אתנן זונה ומחיר כלב נאמר כי תואבת השם אלוקיך גם שניהם. ולשון הכתוב גם שמשמע לשון ריבוי בא לרבות שינוייהם. דהיינו, שאף אם נעשה שינוי בגוף האתנן הרי היא תואבה בעיני השם ואין להביאו לעבודת המקדש. ובית הלל החולקים וסוברים שאתנן שנעשה בו שינוי מותר לעבודת המקדש, הרי זה משום שדרשו את סוף הכתוב. שניהם האמור על אתנן זונה ומחיר כלב כאילו נחלקה המילה לשתיים, שני והם. ומהנאמר הם משמע שאינם אסורים אלא כמות שנתקבלו ולא שינוייהם, שאם נשתנה גופם אינם עוד בכלל האיסור. ומהמילה שני דרשו חכמים שרק שני דברים נאסרו, אתנן זונה ומחיר כלב ולא ארבעה, ולפיכך כשהם להפך דהיינו אתנן כלב ומחיר זונה, מותרים בהבאה לעבודת המקדש כמבואר במסכת תמורה בדף למד עמוד א'. שואלת הגמרא ובית שמאי שאסרו את האתנן אף לאחר שנשתנה, מה הם ממעטים מהכתוב הם? משיבה הגמרא לדעת בית שמאי, הוא המיעוט הם לא בא למעט את שינוייהם, אלא זה לדרשה הם ולא ולדותיהם הוא דעתה, בא למעט שלא אסרה התורה אלא את גוף הניתנים באתנן זונה ומחיר כלב, ולא את הנולדים מהם. חוזרת הגמרא ומבררת ובית הלל מניין הם למידים למעט את הנולדים, מבררת הגמרא שלדעתה משמעות הכתוב הם מלמדת שלא נאסרו אלא כמות שהם. ולכך תרתי שם את מינה, את שני הלימודים אפשר ללמוד מן הכתוב, האחד הם ולא שינוייהם, והשני הם ולא ולדותיהם. מקשה הגמרא על דעת בית הלל ובית הלל שדרשו מן הכתוב הם למעט שינוייהם, הכתיב, והרי נאמר בכתוב גם, וממנו דרשו בית שמאי לרבות את שינוייהם, ולדעתם ששינוי מתיר, מה הם דורשים מריבוי זה? מסיימת הגמרא שאכן הכתוב גם לפי בית הלל קשיא. קשה מדוע הוא נכתב. אומר התורת חיים שהתורה לא כתבה תיופתה על דברי בית הלל, קושיה חמורה, משום שיש לישף שכתוב בא ללמד ששינוי החוזר לבריאתו אינו מועיל להתיר את האתנן. מוריי ורבותיי, חי וריאן, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים סמך דלת, סייעת הדשמיה וסמך ה' במסכת בבא קמא, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה עוד זאת אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע נצרח כפילות הכתוב אם ימצא תימצא, ואי אפשר לדרוש מהמילה חיים את הכלל השני ונרבה בכלל ופרט וכלל לרבות כל דבר? שאלה שנייה למסקנה, כשיש שני כללים הסמוכים זה לזה ופרטים בצדיהם, כיצד דנים אותם? שאלה שלישית, כיצד לומדים מהמילה חמור שאין נוהג כן אלא בדבר המסוים? והרי לא כל חמור מסוים, הוא שאלה רביעית למסקנה, מה דורשים מהמילה חיים? שאלה חמישית, למנדה אמר, אם ימצא הגנב, מדבר בגנב עצמו, מה הוא דורש מאם ימצא תימצא? שאלה שישית, מה דרשו עוד מאם ימצא תימצא? וכיצד אפשר לדרוש מכך לשני דברים? שאלה שביעית, בהמה שהייתה כחושה והשמינה, האם משלם בכפל וארבעה וחמישה כאין שגנב? שאלה שמינית, הטוען טענת גנב ונשבע ובאו עדים ואחר כך הודע, האם משלם חומש ואשם? שאלה תשיעית, באילו אופנים שייך שיהיה שווה החומש לכפל? והשאלה האחרונה, כשגנבת לב ונעשה איל או עגל ונעשה שור, האם יש בזה שינוי השם ומדוע? אלה השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה, עוד אותה שלמדו בסייעת ונשמע ענקית בדפינו היומיים, דפים סמך דלת וסמך ה' במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית פיוטה.
יבוא היו למקרא ולמשנה וללימוד בדרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד בדרך ארץ ולמסו עשרה Doi nabiyem sheba shomayim Velama soisret soi nabiyem sheba shomayim
אוחזים אנו במסרת כתובות אשר בסדר נשים פרק ב' משנה ת' ויהיה תלמוד תורתנו במשנה לעילוי הנשמה של הצדיק רבי מנחם מנדל בל רבי שמעון דוב זכר הצדיק לברכה שבשבת יום היורצייט שלו חוזרת המשנה לעסוק בדיני שבויה שנידונו לאל במשניות אי ובב האישה שנכבשה נכלאה בידי גויים אם היה זה על ידי מחמת ממון שהייתה חייבת להם שנכבשה על ידם כדי להכריח אותה לשלם את החוב הרי זה מותרת לבעלה לאחר שתשתחרר אפילו אם הוא כהן שכן הם יראים לנהוג במנהג הפקר פן יפסידו את הממון המגיע להם אבל אם נכבשה על ידי נפשות שנידונה למוות, אסורה לבעלה לאחר שתשתחרר, אפילו אם הוא ישראל, מפני שיש לחשוש שמה נבלה ברצון לאחד מהם כדי להציל את עצמה. עוברת המשנה למקרה אחר שנוהג בו הדין של שבויה, אישה שהייתה בעיר כאשר נכבשה על ידי נוחרים, עיר שכבשו הקרקום צבא אויב שצר על העיר, כל כהנות, נשות הכהנים שנמצאו בתוכה פסולות לכהונה ואסורות לבעליהן, מחשש שמה נאנסו על ידי האויבים. ואם יש להם עידים, אפילו עבד ואפילו שפחה מעידים שלא נאנסה, הרי אילו נאמנים להתיר את האישה לכהונה. ואין אדם נאמן על ידי עצמו, איל כך אין האישה נאמנת להעיד על עצמה שלא נאנסה. מביאה המשנה מעשה בעניין הזה שהרה בירושלים כשנכנס לתוכה חיל אויבים. אמר רבי זכריה בן הקצב, המעון הזה אני נשבע בבית המקדש שלא זזה ידה של אשתי מתוך ידי, כלומר היא הייתה עימי במשך כל הזמן משעה שנכנסו הגויים לירושלים ועד שיצאו ואני יודע שלא נטמעה. אמרו לו חכמים, אין אדם מעיד על ידי עצמו, עבור עצמו, ומאחר שאתה כהן היא אסורה לך. מסכת כתובות פרק ב' משנה י' במשניות הקודמות הובאו מקרים שבהם סומכים על נאמנות של עד אחד, ובמקרים מסוימים סומכים גם על עדות של עבד או שפחה. מלמד את המשנה עכשיו על עדויות שמכשירים בהם עד שראה את המעשה בעודו קטן. אומרת המשנה ואילו נאמנים להעיד בגודלן כאשר הם גדולים על מה שראו בקוטנן. כשהיו קטנים, נאמן אדם לומר, זה חתימה זו שבשטר, היא כתב ידו של אבא, וזה... או לומר כתב ידו של רבי, וזה, או זה כתב ידו של אחי. זכור הייתי בפלונית, זוכר אני שראיתי כשהייתי קטן את אישה פלונית שיצאה בשעת נשואיה מבית אביה בעינומה וראשה פרוע, כדי איך שהבתולות יוצאות לחופה. ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול לאכול בתרומה, ושהיה איש פלוני חולק עמנו תרומה על הגורן, ואם כן הוא כהן. ועד המקום הזה שבשדה מגיע בית הפרס שטח שיש לחשוש שמה נתפזרו בו עצמות אדם. ועד כאן היינו באים בשבת, כלומר עד כאן מגיע תחום שבת שמותר ללכת בו מחוץ לעיר. כל אילו הם עדויות שהצורך בהם הוא מדרבנן בלבד, או שהם נוגעות לאיסורים שמדרבנן, ולפיכך הקלו בהם חכמים, לסמוך על מה שמעיד שראה בקטנותו. אבל אין אדם נאמן לומר, דרך היה לפלוני במקום הזה, בשדה חברו, או מעמד ומספד, מקום שעומדים בו בשעת ההלוויה, או מקום שמספידים בו, היה להם פלוני במקום הזה שבשדה חברו. שכן עדויות אילו באות להוציא קרקע מהמוחזק בה ואין מוציאים המון מאדם אלא על פי עדות גמורה של עדים שראו את המעשה בשעה שהיו קשרים לעיד. חתמנו את הפרק השני במסכת כתובות והולכים מחיל אל חיל מתחילים את הפרק השלישי במסכת כתובות פרק ג' משנה א'. המשנה דנה בחיוב הכנס של אונס ומלמדת שישנם נערות שאף על פי שהן פסולות וביאתן אסורה מתחייב עליהם האונסן כנס. אומרת המשנה אלו נערות שאף על פי שהן פסולות יש להם כנס אם נאנסו. הבעל הממזרת על הנתינה נערה מצאצאי הגבעונים שהתגיירו בימי יהושע והלקוטית, נערה מצאצאי הקוטים שהובאו לארץ ישראל לאחר גלות עשרת השבטים ונתגיירו. מונה המשנה כעת נערות הקשרות להינשא שיש להם כנס, אף על פי שאפשר שכבר נבעלו, וכן הבעל הגיורת ועל השבויה בת ישראל שנשבטה בידי עובדי כוכבים ועל השפחה הכנענית, שנפדו מן השבי במקרה של שבויה ושנתגיירו במקרה של גיורת, ושנשתחררו במקרה של שפחה שהיו פחותות מבנות שלוש שנים ויום אחד, יש להם כנס כיוון שהם בחזקת בתולות. ממשיכה המשנה ומונה נערות נוספות שיש להם כנס עם אנס אחת מהן, אף על פי שמסורות לאונס באיסור קראת. הבעל אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנידה יש להם כנס, שאף על פי שאין בעיקרת, בעונש קראת, אין בהן מיטת בית דין. ורק הבעל נערה שחייבים עליה מיטת בית דין הוא שפטור מתשלומים, כמו שיבואר במשנה הבאה, אבל עונש קראת אינו פוטר מתשלומי ממון. זו היה המשנה היומית שלנו, בכלל אנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי חף דלת בתיבט, ערב שבת קודש פרשת שמות, ושבת מברכין את ראש חודש שבט, שיהיו בשורות טובות, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, ולכל מלדמי תפתף שין פי דלת. כאמור סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים סמך דלת וסמך ה', במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד, אנחנו נשוב ונשתמע. בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור המעלה בכל מלדי מיטב. ביום ראשון תחילתו של שבוע טוב וחדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ולכל מלדי מיטב, יום ראשון, חפבב בתיבי תפשין פי דלת, ונלמד את דף סמך וב, הדף השישה ושישים, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה בכל מלד למיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.